עכשיו ב-103 FM. ספורט עם רון קופמן וצביקה שרף.
שלום לכם וערב טוב. מכבי תל אביב תתמודד היום עם צליה הסלובנית בפלייאוף הקונפרנס ליג, ונקווה שתנצח כדי להבטיח את השתתפותה אחרי שני המשחקים בבתים המוקדמים של הליגה הזו. אהלן צביקה.
אהלן.
קודם כל, חדשות טובות לנו. חיכיתי לכם, הידיעה מאתמול שאיגוד הכדורסל נבחר לאיגוד המצטיין של
אירופה.
של אירופה.
או של פי, או של פיבה בכלל, על השנה האחרונה.
על השנה האחרונה. תשמע, לא ידענו לזה בכלל שאנחנו כאלה טובים.
לא ידעו, לא סיפרו לך.
לא, בסוף קיבלנו...
קודם כל, כל הכבוד, קיבלנו פרס, קיבלנו פרס.
פרסים זה טוב.
זה צריך לבוא לידי ביטוי בהכל. הנכון הוא שהנבחרות הצעירות שלנו, גם בגברים וגם בנשים, עשו השנה סגים יוצאים
מן הכלל. כל הנבחרות.
כל הנבחרות הצעירות, פרט לנבחרת הבוגרת, גם גברים, גם נשים. ויש לנו דברים טובים. אני רק תמיד אומר, גם כשיש דברים טובים, צריך לזכור שצריך להשתפר וצריך לעשות עוד דברים, ויש כמה דברים רעים, וזה לפעמים שוכחים.
בדקתי באמת את הקטע של היהודי החדש, האזרח ישראלי בהתהוות, דניאל סונגרן ממכבי חיפה. במשרד הפנים לא ידעו על מה אני מדבר.
נכון.
ברשות האוכלוסין גם לא ידעו על מה אני מדבר, למרות שהסברתי באמת, היה לי הרבה סבלנות לעניין.
הם לא באותה שפה.
הם היו, לא, אבל הם היו גם סבלנים כלפיי. נכון שהם חשבו שאני עם בציל, ואגב הם צודקים, אבל יצאתי פשוט עם, אתה יודע, בחוסר הבנה מה קורה פה. אוקיי, עכשיו, כולם מברכים על המוגמר, השופט אמנון סטרשנוב, שאגב הודיע היום על סיום עבודתו כאב בית הדין של ההתאחדות לכדורגל בנובמבר הקרוב, הוא זה שאישר, הוא גם אישר את אלי מוחמד, הוא גם אישר את
שורנוב.
את שורנוב. עכשיו, הוא מאשר, אני לא מבין על איזה, בהסתמך על מה. אני לא מבין בהסתמך על מה, כי במשרד הפנים, או יותר נכון, ברשות שמטפלת בזה.
רשות האוכלוסין ששייכת במשרד הפנים.
כן, לא יודעים על מה אני מדבר בכלל.
נכון, תראה, סונגרן היה במשרד הפנים ביום רביעי, אני חושב, או שלישי, בשבוע שעבר, הגיש מסמכים, וראה זה פלא, 24 שעות אחרי זה, יוצאת הודעה שבית הדין...
אני רק רוצה להגיד לך על זה, כי הפרקליטה שלו...
הפרקליטה?
רגע, רגע.
היא בסדר.
אני אומר לך על מה היא, מה היא אמרה על זה. כי גם אני שאלת השאלה הזאת, והיא אמרה לי, שאני חשבתי גם כי זה קרה באותו יום, היא אמרה לי, אתה לא יודע מתי החל ההליך. האמת, אני לא יודע.
זה לא משנה. ההליך...
גם במשרד הפנים לא יודעים.
יפה. כשאני מגיש במשרד הפנים בחיפה, או בקריית עטה, או בקריית גת, או בתל אביב, זה צריך להגיע למשרד הפנים על ירושלים, לרשות האוכלוסין, לוקח יותר מכמה ימים עד שמאשרים. נכון לרגע זה, אין לו אזרחות ישראלית. עכשיו עשה אדון סטרשנוב, נשיא בית הדין העליון, איזשהו הליך שאני לא יודע מאיפה הוא בא, כאילו שיש לו סמכות...
בוא נקרא לו א' שבע, זה מה שהיא אמרה.
מה זה א' שבע, אבל אין, הסמכות היחידה לתת אזרחות ישראלית, זה למשרד הפנים, קרי צריך לחתום על זה שר הפנים. עד אותו רגע, אני לא אזרח ישראלי, כאשר אני, יש לי, אין לי רישיון נהיגה, ויש לי, ויש לי טסט ביום ראשון, אני לא יכול ביום שישי לנהוג באוטו.
זו לא השוואה,
זה כן השוואה.
אני אגיד לך מה השוואה. בכדורסל אתה מכיר תהליך טוב יותר מכולם, היית גם חבר ועדה שם. האם אתה יכול לשחק בליגה הישראלית, כישראלי, בטרם משרד הפנים נתן לך אישור?
בכדורסל אני לא יכול לשחק, להירשם בכלל, להגיש מסמכים לאיגוד הכדורסל, מבלי שיש לי תעודת זהוי כחולה ודרכון.
גם דרכון אתה צריך
כן, כן.
להירשם?
כן. זה בכדורגל. עכשיו, בכדורגל יכול גם אזרח ארעי, אבל גם סונגרן, נכון לרגע זה, הוא גם לא תושב ארעי. אז יכול להיות שבעוד חודש יהיה לו. כרגע לקח מישהו לעצמו להחליט שהוא אזרח ישראלי, מבלי שהוא ישלים תהליך. היחידי שמוסמך לחתום לך על אזרחות בישראל, זה שר הפנים. שר הפנים, עד כמה שאני יודע, לכאורה לא חתם.
לא לכאורה. לא חתם.
לא חתם.
היא גם העורך הדין שלו אמרה שהוא
כן?
לא חתם.
אז זה, עכשיו, ההליך בבית הדין של ההתאחדות לכדורגל, הוא לא עם דיון, לא עם פרוטוקול, לא, לא מבקשים חוות דעת, או, או התנגדות, או הסכמה של הייעוץ המשפטי של ההתאחדות לכדורגל, שאני לא יודע כרגע מי זה, לא תובע ההתאחדות, זה לא, לא היה דיון... שאפשר להיכנס בו, שאפשר לראות אותו, כמו שצריך להתנהל דיון בבית דין.
לא אוהבים שרואים.
אוקיי, לא רואים, לא רואים.
שרואים זה לא טוב.
אוקיי.
אורחים מופיקים, שר פלסנר ושמואל בן סימון, אחרי על השידור ברדיו 103, אילי קונפלד, ברדיו צפון, 104.5, דוד ודרה, האורחים בדיגיטל, מיכל קדוש ועמיתי דואק, אנחנו משודרים בכל המדיה, גם באפליקציית חמל, שידור ישיר בפיד ספורט, מכבי חיפה סיימה אתמול את המשחק הראשון בפלייאוף של ליגת האלופות, בטקו אפס עם יאנג בויז, אלופת שוויץ. איתנו מרקו בלבול, עוזר מאמן נבחרת זמביה, ומאמן מכבי חיפה לפני ארבע עונות. אהלן מרקו.
ארבע, שכן, ארבע בדיוק. אהלן,
אהלן. עד חמש אני יודע לספור.
בחמש נגמר לו המילים.
בחמש נגמר. טוב, בוא, אחר כך נדבר עליך, בוא נדבר קודם כל על ה... משחק של חיפה עם יאנג בויז. אני חושב שהשוויצרים הגיעו לכאן מוכנים בדיוק לכל מה שיש לחיפה להציע.
תשמע, אני קודם כל עוקב אחרי השוויצרים כבר למעלה מחצי שנה, כי יש לנו שם שחקנים בנבחרת זמביה, וזאת קבוצה באמת שהיא קבוצה מאוד מאומנת, טקטית, פיזית מאוד, שחקנים אתלטיים, קבוצה מאוד מאוד קשה, ראינו איך הם לוחצים, כשהיה להם אוויר בחצי הראשון אז הלחץ היה מצוין, גם מכבי חיפה מצד שני עמדה מצוין בהגנה, בהתקפה הדברים פחות הלכו, הייתי חושב שלשתי הקבוצות היו מצבים יוצא דופן, היה משחק שברובו, הייתי אומר בגלל הצפיפות במרכז, היה שם, פחות שחקנים חיפשו את האגפים, אבל... שהתוצאה
היא
שיקפה בדיוק את מה שהיה.
אם אתה אומר שראית את יאנג בויז ואתה עוקב אחרי כמה זמן, זה סגנון המשחק שהיא משחק, כולם אומרים בבית או בכלל, זה סגנון המשחק שהיא גם משחקת בבית, כי התקפית אתמול היא לא הייתה מרשימה, היא הרשימה מאוד הגנתית. אבל התקפית אתמול, הייתה מוכנה כמו שאתה אומר, סגרה את שרי, סגרה את זה, לא נתנה להגיע למצבים, מכבי חיפה כמעט ולא הגיעה למצבים נגדה, השאלה היא גם בבית היא משחקת ככה.
תראה, בדרך כלל היא באמת משחקת בבית הרבה יותר התקפי, תמיד עם שני חלוצים, לא משנה אם זה 4-4-2 קווים או יעלום. אתמול הם באמת באו לשחק גם על תוצאה, אבל גם עם שחקו, אתה יודע, אם ניכנס לגול זה בסדר, אבל לחזור עם תוצאה של טקו זה משהו שהם רצו מאוד, ראינו גם ב-10 דקות האחרונות שהם עושים את הדברים לאט לאט. כנתם זה תוצאה פנטסטית, לחזור עם כזו תוצאה הביתה, ולאחר שם את המשחק.
אני
חושב
שאתה
צודק,
דריקה
בבית, זה אופרה אחרת לגמרי.
אז זהו, השאלה, תראה, מכבי חיפה עכשיו צריכה לנצח בחוץ. אז אם קודם הייתה צריכה לחזק את ההגנה, לחשוש מ... או לסגור את ההתקפות של השוויצרים עכשיו, היא צריכה להפקיע, ולהפקיע אי אפשר לעלות עם, עם משחק סופר הגנתי.
לא, אני מסכים איתך, אני חושב שכל פעם שעלינו לצ'מפיון ליג, אני פעמיים עליתי עם מכבי חיפה, ועוד פעם ראיתי את הקבוצה של אלישה מהפילה, ודרך ניצחונות באמת בחוץ.
ושל ברק בחר בשנה שעברה. ברק
בחר מול הכוכב האדום ואולימפיאקוס בחוץ.
נכון.
אני חושב שבגלל שהשוויצרים יבואו במשחק הזה להיות סופר התקפים, ללחוץ גבוה, יהיו גם המון שטחים למעברים, ומכבי חיפה תצטרך לנצל את זה. היא באמת תצטרך לעשות שילוב שבין ההגנה הטובה שהיא עשתה, ועשתה הגנה מצוין. לבין לחפש להפקיע גם
בהתקפות
מעבר וגם
בהתקפות מתוכננות. ראינו אתמול שבאמת השוויצרים לחצו אם צריך גם עם 4 ו-5 שחקנים על קו האמצע, כאשר הכדור היה בסביבות של 20-25 מטר משערה של מכבי חיפה, עם עוד שחקנים קדימה. אני חושב שבאמת, לפי מה שראיתי, גאון גדול אני לא, יש הבדלים עצומים בין שחקני הקבוצות, בגודל, בפיזיות, אוקיי? ובכוח כמובן, וגם בכושר גופני של כדורגל, אתה יודע, עם אינטרוולים וכל הדברים האלה.
תשמע, קודם כל, אני חושב שיאנג בוי, יש את החולשות שלה ויש את החוזקות שלה, אני חושב שהחולשות, אתה ציינת בצדק את החוזקות, אבל יש את החולשות, במיוחד באגפים, ויש להם שחקנים שהם לא הכי טובים באחד על אחד. ראינו גם שהבלם השמאלי, אם אני קצת יותר אתלט, יותר מהיר.
אבל המגינים מרקו של חיפה לא בדיוק נהנו מחופש פעולה, אתה יודע, עם הלחץ עליהם בקווים. שניהם.
מה, זהו, על זה דיברתי בדיוק בהתחלה, שכן צריך לחפש לעשות יתרון בצדדים, זה היה פחות בגלל שחיפה הייתה עם שחקן אחד בכל קו, וכן הייתי חושב שצריך לנצל את האזורים האלה כדי גם לספק...
בחצי הראשון חזיזה כמה פעמים. חזיזה, בחצי הראשון חזיזה כמה פעמים הצליח במהירות שלו ללכת באגפים, אבל בחצי השני, או שחזיזה התעייף, אחר כך הוא התחלף, או שהם סגרו את זה.
קודם כל, בשיטה שהם שיחקו חיפה, אז חזיזה צריך לבוא למעלה ולמטה, והוא עושה עבודה יוצאת מן הכל.
אבל דקה 70, הוא כבר לא היה לו כוח.
אבל בהתקפה הם קצת פחות ניצלו את האגפים מכבי חיפה, גם לא קורנו, במיוחד בחצי השני, לא ראינו אותו מספיק דומיננטי בחלק ההתקפי.
והוא לא ישחק במשחק הבא.
כן, זה א' חיסרון משמעותי, כי הוא מגן מאוזן, אבל בכל המשחקים שהוא היה חסר, ראינו שהם כן יודעים למצוא פתרונות, עם שיפי פעם ופעם עם דולף חזיזה באגף הזה, יש להם עוד כמה פתרונות.
אני שומע וקורא הרבה ביקורות על החילופים של מסיידגו, מה דעתך בעניין?
תשמע, שניכם מכירים אותי, אני מעולם לא התלוננתי שעיתונאים מבקרים אותי, לא כשהייתי שחקן ולא כשהייתי מאמן, וזה בסדר, אני חושב שאנחנו קולגות יודעים מה זה להיות בצד שני, ולעשות חילופים שפעמים מצליחים לנו, לפעמים לא מצליחים לנו. אני תמיד מזכיר את ה-4-3 נגד מכבי תל אביב, שנכנסתי בדקה 80 שני חלוצים, וספגנו שער והפסדנו, וזה לא הצליח, ומצד שני, היו משחקים שעשיתי חילופים... והצליחו, אבל זה בסדר. ובסופו של דבר אנחנו נמדדים בתוצאות.
מי השחקנים של נבחרת זמביה ששיחקו אתמול במגרש? מה?
אתמול השחקן היחידי שנכנס זה היה מיגל.
ויש לכם עוד על הספסל?
לא, יש לו בליגה השוויצרית בכלל.
לא, אבל הוא אמר...
הוא ישב על הספסל, הוא שחקן מאוד צעיר, הוא בן 21, הוא כבר שנתיים שם. כאן, כמו שרון אמר, הם מאוד פיזיים, הוא גם מאוד מאוד פיזי, אתלט, חזק.
כן, בוא נדבר קצת עליך, היית צריך להיות בטיול ליאי קומור, לא?
לא, הייתי צריך להיות באיראן, אבל...
כן, אבל לא הסכימו לקבל אתכם.
את אברהם כן, אותך לא.
לא, לאברהם יש לי גם דרכון זר לי, אבל כן, עדיין אנחנו צריכים לשחק נגד ליאי קומור ב-9 ל-9, בחלון של הנבחרות, אבל עדיין אין לי אישור לטוס.
איפה זה יהיה כמו? לאיזה מדינה זה שייך? זה
משהו ליד דרום אפריקה.
דרום מזרח, כן, כן, מוסלמים.
אה, מוסלמים?
דרום מזרח אפריקה, או דרום ערב, לא, דרום מזרח אפריקה.
אוקיי.
אולי לא כדאי שתסע, אתה יודע, אברה מתקבל שם כמו מלך, אתה יודע, וזה פיפה ומיפה וכל
הדברים. ואותך יקחו בן ערובה.
ואותך ישימו בסיר. למה אתה צריך את זה?
מה זאת אומרת? זאת חוויה בלתי רגילה.
מה חוויה? שמשלים אותך למרק? מה החוויה בזה?
אני מכור לכדורגל, אז עד שיש לנו חלון בנבחרות, אתה יודע, זה...
כן.
כל מאמץ לנסוע.
תגיד, בנבחרת זמביה מתחילה אליפות אפריקה בחורף.
נכון.
מה הציפיות מכם, הצוות הישראלי, באליפות הזו?
תשמע, קודם כל אנחנו רוצים באמת לסיים את המשחק בקומור ולסיים את הבית במקום הראשון על חשבון חוף השנהב, ופשוט לייצר דירוג יותר טוב לקראת מוקדמות גביע העולם. וכמובן, אתה יודע, לייצר איזושהי הצלחה באליפות אפריקה.
רגע, איך עולים? ממוקדמות גביע העולם או מהמיקום באליפות אפריקה?
לא, מוקדמות גביע העולם. הדירוג במוקדמות גביע העולם. ב-2018 באליפות אפריקה תהיה הגרלה באוקטובר, ואז נדע מה הבית, מקווה שאני אקבל בית, בית שאנחנו יכולים להפיל עוד שלב, זה יהיה בלתי רגיל, אבל יש נבחרות מולות באפריקה, ולא יהיה פשוט, אבל אנחנו מתקדמים, מתקדמים.
מה אם לקבל תפקיד בארץ, בחול, פול טיים, אתה חושב על זה?
תשמע, שזה יבוא, זה יבוא, אני לא קיבלתי הצעות שהייתי מולי. אני, אתה יודע, מחכה עם המון סבלנות לדבר הנכון, אבל בינתיים אני עובד, אני משתפר כל הזמן ולומד כל הזמן ומתפתח. אני מאמין שאני אקבל את התפקיד הנכון, אז אני אקח אותו.
מבחינה חוזית, אתה יכול להמשיך להיות עוזר מאמן בנבחרת ולקבל קבוצה באיזשהו מקום?
לא, לא, אני לא אעשה את זה גם כי אי אפשר להיות בשני תפקידים בכדורגל, אתה צריך להיות במקום אחד שהראש לך פה מרוכז.
אז אם תקבל הצעה באמצע, תעזוב את אברהם באמצע התהליך.
הוא לא ייקח הצעה, מה שאני מבין, עד
פברואר. אם זאת הצעה טובה.
הבנתי.
יפה, מרקו.
טוב, שיהיה לך בהצלחה.
תבלה.
תודה, תודה.
ותדאג לעצמך לעשה פסה, אבל שמישהו יגן עליך שם במקומות האלה שאתה נוסע.
אם אני אצטרך אותך, אני אקרא אחרון.
כן, כן. על הכיפק. מרקו, תודה. שמור על עצמך.
ביי, ביי.
שלמה וייס, וואלה, אהלן, ערב טוב.
אהלן, ערב טוב.
תגובות במכבי חיפה, אחרי התיקו אפס אמש.
שאלה את מי אתה שואל, את הקהל הרחב או את
מכבי? לא, לא את הקהל, הקהל אני כבר שמעתי, כבר קראתי אתמול עד שתיים לפנות בוקר.
קיבלתי הרבה וואטסאפים אתמול.
כן.
אז במכבי חיפה האמת עם רגשות די מעורבים, מצד אחד אומרים ההתמודדות בחיים, אנחנו בטח לא פוסלים לנצח את יאנג בו את שעה, די צבנו את ההגנה, חששנו מאוד מזה, והתוכנית משחק עבדה, מצד שני בטח שמוכזבים שלא מגיעים למשחק עם יתרון, הם די חשבו שהתוכנית הייתה לשחק ככה הגנתית, ואז הכישרון של שרי, של סבא, פיירו שהיה בכושר טוב, היה אמור להכריע את המשחק, שלושתם לא הגיעו אתמול למשחק, זה כבר ברור, אז יש באמת רגשות מעורבים, אבל מסיידגו לא סתם שידר מהרגע הראשון אתמול אחרי המשחק, אנחנו נעשה את זה, זה משהו מתוכנן, הוא דיבר בעיקר על השחקנים שלו, הוא רוצה להחדיר בהם אמונה שהוא מאמין שהם יעשו את זה, רגשות מעורבים, זו בערך התחושה הכללית וחד.
רגשות מעורבים.
תראה, שתי הקבוצות בנויות באמת באמת טוב, ומצד שני שתיהן בנויות שהן נחשבות לקבוצות בית יותר טובות. נכון לרגע זה, היאנג בוי שגם כן לא הפסידו והבית שלהם הוא בית כמעט כמו של מכבי חיפה, השיגו פה את מה שהם רצו, קשה לנצח אותם שם, זה לא פשוט.
יאנג בוי זה הרבה יותר מרוצה מהמשחק אתמול, ואשר מכבי חיפה זה בכלל אין ספק, כמו שאתה אומר, רצתה להעביר את ההכרעה, היא באה עם תוכנית משחק שעבדה לה מעולה, מה שכן, אנחנו ידענו לפני המשחק ששתי הקבוצות, קבוצות התקפה הטובות, הגנה מאוד חדירה, אתמול במשחק זה היה בדיוק
אופי. בדיוק, שתיהם הגנות סגרו, לא, לא קיבלו אף גול.
מתי מתחילות ההכנות בדשא הסינתטי?
מחר כבר התחילו ההכנות לחלוטין למשחק, כבר דיברנו על זה, בגלל זה באמת הסירו את דחות המשחק מול הפועל פתח תקווה. אחת השאלות הכי עיקריות זה באמת לראות את המהלך של הימים הקרובים, איך שינית נכנס לעניינים, בכושר משחק, הוא כן בכושר, הוא עשה הכנה מלאה, הוא שיחק משחקי ליגה בליגה השנייה באיטליה, אבל השאלה מבחינת תיאום, ברגע שקורנו לא יכול לשחק, אז שינית באמת, באמת הרבה הרבה יותר משמעותי, רוצים לראות איך הוא משתלב, אם יראו שהוא משתלב טוב.
אבל הוא לא, שינית הוא שמאלי, הוא מגן שמאל? זאת אומרת, הוא יכול לשחק את העמדה?
לא, אבל אתה רוצה לפנות, כנראה את שון גולדברג, העמדה.
כן. זאת אומרת, הולכים לשחק עם...
אין לו מגן שמאלי אחר.
יהיה קו חמש, מה הולך לקרות?
לא, יהיה קו חמש, זה בכל מקרה, בטח אחרי שקורנו אתמול קיבל את הצהוב שמונע ממנו לשחק. השאלה העיקרית באמת, אם זה שימיץ' פותח ביחד עם סונגרן וסק ושון מגן, או שבעצם אתה הולך עם חזיזה כמגן על כל הקו השמאלי, ועם סונגרן כמגן על כל הקו הימני.
יפה, אתה יכול לספר לי מה קורה, זאת אומרת, דולב חזיזה, אני רואה, העריך את חוזה, הוא עד 20-27, ברכות, אני אקווה שהוא מבסוט, אבל אתה יכול, כן.
דולב באמת העריך עד 27, צריך להגיד שמורת, לא יודע אם לקרוא איזה מורת, אבל במסגרת הערכת החוזה הוא ביטל את סעיף השחרור שלו, וקיבל בתמורה סעיף של בונוסים על שערים ובישולים.
הוא קיבל משכורת יפה שמגיע לו.
קודם כל מגיע לו לחלוטין, הוא עכשיו אחד השחקנים הבולטים של מכבי חיפה עכשיו, הוא גם מקבל את זה מבחינת שכר, אבל כן, הוא ויתר על הסעיף שחרור, זה חלק מהמגמה של מכבי חיפה, שהיא רוצה שכמה שפחות שחקנים עכשיו יהיו עם סעיפי שחרור.
מה קורה בסכנין, וייס?
בסכנין, אתה יודע,
הליגה נפתחת עוד 48 שעות.
כן, ואני אמרת לך שאין שום סיכוי, וקצת זה מתחיל לראות אפילו יותר חשש, שאני עדיין חושב שבסוף העניינים האלה פתרו מניסיון העבר, אבל בני סכנין, ואני חושב שהרבה מאוד קבוצות, לא רק בני סכנין, אם הבקרה מתחילה להקשות, והיא צריכה להתחיל להקשות כדי שלא יהיו פרטיות כמו שהיו בעבר במכבי נתניה ומועדונים אחרים, אני חושב שהרבה קבוצות הולכות לעונות די קשות מבחינתם.
על הכיפק, המון המון תודה.
תודה.
ביי.
צביקה, השוער שלך במכבי תל אביב, דניאל פרץ, סגור בבאיירן מינכן.
שיהיה לו בהצלחה.
הערב משחק הפרידה.
מחזיק לו אצבעות, גם אתה.
איך אתה מתייחס לזה?
תשמע, מבחינת דניאל פרץ, זה חלום שמיליון, כל ילד או כל שוער ישראלי שמתחיל לשחק, חולם על להגיע לביירן מינכן, ואף אחד לא מגיע. עכשיו, נויר פצוע. נויר יש לו מעמד מיוחד שמה, זה לא פשוט. עכשיו השאלה מה תהיה היכולת שלו, והאם ייתנו לו לשחק. אם הוא הולך לשנתיים שלא לשחק, זה לא טוב. אם הוא ישחק, זה נהדר. עכשיו, כל הזמן אומרים, מכבי יש לה 20% מהמחירה. אני לא רוצה, אני מבחינתי לא רוצה שתהיה מחירה. אני רוצה שדניאל פרץ יהיה שוער ביירן מינכן בעשר שנים הבאות.
כן, אבל יש עוד בעשר שנים הבאות על הכיפק, אבל יש לך את נויר שהוא בשנתו
לא 37. כן.
אוקיי.
הוא חוזר מפציעה קשה.
לא, אבל אם הוא מתאמן ואומרים שהוא חוזר בנובמבר, אז בוא נאמר נובמבר דצמבר הוא על הדשא.
כן.
אוקיי?
ושוער לא מחליפים בתוך כדי משחק.
נכון.
במשחק מחליפים חמישה שחקני שדה, לא מחליפים שוער, אלא אם יש כרטיס אדום או פציעה, חז וחלילה. אז השאלה, כמה דקות משחק יהיה לו?
כן.
אני מקווה שיהיה לו דקות משחק, אני מתפלל שיהיה לו דקות משחק.
אני מקווה שבאמת אם הוא לא יוכל לשחק, אתה יודע, בינואר, פברואר,
עכשיו מכבי צריכה לשבור את הראש, אני רואה שהיא החזירה את טננבום, אז אני כבר לא יודע למה שחררו אותו לפני חודשיים, השמועות אמרו שיש לו בעיות בגב, אז אני כבר לא יודע אם יש לו בעיות בגב. נראה בעיניים שלנו.
אגב, כשאני דיברת, הוא אמר שאין לו שום נכון. בעיה בגב.
אז למה?
הוא עמד לחתום בפועל פתח תקווה.
אז למה שחררו אותו, ולמה הרבה קבוצות פחדו, למה הוא לא חתם בפועל פתח תקווה בסוף?
לא, כי מכבי פנו.
לא, זה עוד היה לפני.
לא, 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 מכבי פנו.
זה היה ביחד?
כן. מכבי פנו אליו, אז הוא עשה שונג'ה, ואני מצדיק אותו גם.
כן, כן.
למרות שאני חושב שהוא צריך להיכנס לעונה, הוא עוד לא עשה הכנה נורמלית, אני חושב שבמשחק הבא בסלובניה יעמוד שם...
יש ביום ראשון משחק קודם.
כן, אבל בוא נדבר על זה עם יניב תוכמן, וואלה, אהלן ערב טוב.
אהלן.
אהלן ערב טוב.
אז מה באמת יהיה עם מי השוער הראשון של מכבי במשחק הליגה ובמשחק בצל ים?
אני מניח שרואי משפטי השוער הראשון ביום ראשון מול אשדוד, ואם הוא ייתן הופעה טובה, אז אני מניח שהוא יהיה גם השוער הראשון מול צליה, לא רואה סיבה אחרת.
טננבוים כבר בארץ, יניב?
טננבוים, אתה שקורא כל ידיעה, פספסת בגדול היום.
יכול להיות, היה לי יום עמוס.
עשיתי ראיון עם מי שאימן אותו צביקה, אני גם לא ידעתי, גיא סולומון, מאמן השוערים של אופיר חיים, שהיה איתו במונדיאליטו, מאמן את דניאל טננבוים כבר חודש וחצי כאן, אני לא ידעתי את זה.
אני חשבתי שהוא חזר לברזיל.
לא, זהו, אז הוא כבר חודש וחצי כאן, ואגב מי ששידך ביניהם זה דניאל פרץ בעצמו.
הבנתי.
וטננבוים מתאמן אצלו, ולפי דברי גיא סולומון, הוא לא יחסיר אף אימון.
ואין לו שום בעיה בגב.
ככה, תראה, עוד פעם, אתה יודע, הוא לא אורתופד, והוא לא מומחה, אבל...
לא, אבל מאמן שוערים רואה בזינוקים ובקפיצות ובתזוזה שלך ובתנועה שלך, אם אתה פצוע או לא פצוע, אין פה בלופים.
נכון, אז לפי הדברים של גיא, גם ראיתי תמונה של שניהם יחד על הדשא, אגב...
רגע, אז מי יהיה השוער השני היום?
לא, היום דניאל פרץ אמור לפתוח.
לא, שני, שוער שני.
משפטי.
אוקיי, הבנתי.
אני לא, הנה, הוא לא עשה עדיין שום אימון דניאל טננבאום. אני אגיד לך יותר מזה, מכבי תל אביב עוד לא הודיעה אפילו שהיא צרפה אותו, וזה מצחיק, כי אתמול בערב, תוך כדי המשחק של מכבי חיפה, אחד האורחים אצלנו בוואלה פתאום ראה באתר של ההתאחדות שדניאל טננבאום רשום כשחקן מכבי תל אביב. וזה היה למעשה, זו הייתה הוכחה שמכבי תל אביב אתמול בערב אכן רשמה אותו, כמו שדיברנו פה בתוכנית, היא הייתה צריכה עד 8 לעשות את הרישום, ואז לשלוח הכל לוופא כדי לרשום אותו גם למשחקים מול צליה, למשחק מול צליה. זאת אומרת, גם הערב באופן תיאורטי הוא יכול היה להיות, אבל אני לא רואה שום סרט שהוא היום נמצא, מכבי עוד לא הודיע עליו אפילו. כן, כן. אגב, הם לא הודיעו, כי הם פשוט רוצים, אתה יודע, להיות מפוקסים מבחינתם רק במשחק הערב, וגם ככה יש, אתה יודע, התרגשות מאוד גדולה סביב הסיפור של דניאל פרץ. להבנתי, מיץ' גולדר גם הגיע בשעות האחרונות לארץ, וגם אולי כדי, אתה יודע, לתת לו את ברכת הדרך, אולי נשמע את
גולדר. גם על זה אין עוד הודעה.
לא, בדרך כלל הם לא מודיעים, למרות שפעם אחרונה
כן הודיעו. פעם אחרונה הודיעו שהוא יהיה, כן.
נכון, נכון. אני ככה שמעתי ממש עכשיו שהנעתי את האוטו לכיוון בלומפילד, אז אוהדים שלחו לי שהם ראו את מיץ' בדרום תל אביב, אולי באיזו מסעדה או משהו כזה.
טוב.
זהו, בכל מקרה זה התסריט, והדבר המרכזי והיפה אולי, זה שדניאל פרץ יטוס אחר חצות במטוס פרטי ששולחת לו ביירן מינכן, גם לו וגם למשפחה. האמא, האחות, האבא כנראה, למרות שהוא איש עסקים והוא קצת עסוק שבוע הבא, אבל הם יטוסו כנראה כולם ביחד איתו, מחר כבר בדיקות רפואיות. בוא נאחל לו כמובן הערב בהצלחה, ושיעבור גם את המשחק הזה בשלום. אתה יודע, זה באמת התרגשות גדולה מבחינתו, צריך להזכיר, בחמישי שעבר הוא כבר נפרד מהקהל ודמה ו... עמד מול שער 11, הוא לא העריך שהוא יעשה גם את המשחק בסכנין וגם את המשחק הערב, אבל זו המציאות.
כן.
יפה, מה קורה עם שחקנים נוספים שאמורים להגיע למכבי?
וללכת. לבוא וללכת.
כן, אז תראה, אז יש כל הזמן מהלכים ומגעים ויהיו שחקנים. זר אחד בוודאות במקום יובנוביץ'.
זה כבר מחכים שבוע, יובנוביץ' הלך כבר לפני שבוע.
נכון. אבל אתה יודע, הם היו עסוקים כנראה עם פרץ. יש שם מי שעובד, יש היום, אתה יודע, שדירה יותר רחבה בתחום הזה.
כן.
בוא נראה מה הם יביאו. אני רק אומר, זה כנראה יכול להיות גם עוד אחד על חשבון פרפה. זאת אומרת, פרפה יכול להיות שימחר, אנחנו עוד לא יודעים מה קורה עם לוקאסן, לא, אני לא מוציא מכלל אפשרות שגם פרפה וגם לוקאסן עוזבים.
ואז צריכים לבוא שלושה שחקנים.
ואז שלושה שחקנים, מכבי תל אביב העדיפה את טננבאום, כך שיש לה מקום למעשה לזר שהוא לא שוער, וכמו שאתה אומר, החישוב מאוד פשוט, אם באמת ילכו גם פרפה וגם לוקאסן, אז שלושה זרים, וגם הישראלים שהשמות שלהם, הרביעייה כרגע, יש רביעייה על המדף, זה גיל כהן מאשדוד, זה שבירו מקריית שמונה, אושר דבידה, כמובן מבלגיה, וקני סייף. זו הרביעייה מבחינת ישראלים, לא יודע מה הם ייקחו בסוף, אני חושב שמכל הארבעה, אם ג'קי בן זקן ייתן להם את המחיר הנכון, אז גיל כהן יהיה הראשון מבין הארבעה, וכל היתר צריך עוד לראות לאן זה הולך מבחינת ישראלים.
אוקיי,
אוקיי,
טוב, נחכה ונראה.
באר שבע פותחת עונה, מה קורה שם?
כן, עשו אימון בוקר, אין לאליאני ברדה כנראה לא את פטרסון ולא את קלימלה, את פטריק קלימלה, שניהם במצב גופני לא טוב, כל אחד מהסיבות שלו. הוא צריך לקוות שמחר מיגל ויטור יבוא לו טוב, כי מיגל היה חולה בימים האחרונים בקושי התאמן, אבל יש כבר כיוון חיובי לצאת מהווירוס. הווירוסים אגב, לא יודע מה איתכם, אני מרגיש שמאז הקורונה הווירוסים סוחבים הרבה יותר חזק, הם עמידים, קשה מאוד להתגבר על וירוסים פשוטים. אני מזהה את זה גם בקבוצות, פעם היית מרגיש שחקן חולה יומיים, היום אתה שומע שהוא חולה חמישה ימים. אז זהו, אז ויתור זה עוגן כמובן מרכזי, והוא צריך מחר לקבל אותו באימון כדי שהוא ישחק נגד חדרה בשבת. זהו, צריך לראות מה החליט לגבי רמזי ספורי שעבר טלטלה רגשית השבוע בטורקיה, חתמה בדל חמיד חוזר לסגל, אבל אני מניח שהוא לא יפתח. אבל תחת הלחץ הגדול של הקיץ הזה והפועל בר שבע, כן. משחק ביתי, 12 אלף מנויים, אתה יודע, הסיפור פה זה לפתוח ברגל ימין ולהתחיל את הליגה טוב.
תוכמן, תודה.
תודה חברים.
מולי אפשטיין, ערוץ הספורט, המנהל המדעי של הוועד האולימפי הישראלי. אהלן מולי, ערב טוב.
אהלן, ערב טוב.
אליפות העולם באתלטיקה, שאתה הפרשן בתחרות הזו, ים של דרמות, פשוט כל מקצוע הזה, זה מדהים. בוא נלך על אתמול ונתחיל עם הדרמה בקפיצה במות. עם נינה קנדי מאוסטרליה, קייטי מון מארצות הברית, הסכימו על זהב משותף, אבל כל התחרות הייתה סופר דרמטית.
נכון, קודם כל התחרות הייתה מאוד מאוד איכותית, היו שם שתי האתלטיות שציינת עכשיו עברו 4.90 מטרים, לקנדי האוסטרלית היא שיפרה פעמיים את השיא האישי של השיא אוסטרלי, תוך כדי תחרות שזו התעלות מנטלית מדהימה, הגיע לאירוע הכי גדול בעולם ולעשות את זה, וגם האחרות, גם ראינו במוקדמות כבר שעברו כל כך הרבה קופצות, גובה של 4.70 מטרים, זה הבטיח תחרות ברמה גבוהה, והסיפור הזה של החלוקה של הזהב הוא משהו שלא נתקלנו בו כל כך בעבר, פעם אחרונה שזה קרה עם תעודה ענקית, זה היה במשחקים אולימפיים בטוקיו.
כן, בראשים האיטלקי.
טמברי וברשים, זה לא היה ברור כזה מה הם הולכים לעשות, כי בדרך כלל שיש שוויון מוחלט, הולכים לקפיצות הכרעה, קפיצות הכרעה זה סוג של פנדלים כזה, פנדלים אחד-אחד, ראש בראש, ואז הרף גם יכול לרדת, כי אם לא עוברים את הגובה הנתון, מורידים את הרף, הם החליטו, עשו ברשים וטמברי, ראיתם ביניהם, זו הייתה תמונה מחכימה.
טוב, למון היה פה אינטרס, גם לקנדי, כי היא רצתה... אליפות עולם תואר שני ברציפות, וקנדי עוד לא הייתה אלופת עולם, אז הסתדר
להם. נכון, זה היה אינטרס משותף, יש לכאן ולכאן, יש כאלה שמאוד אוהבים את זה, ואת הרגע הזה שהן חולקות.
אני אהבתי, זה היה כזה יפה, אתה יודע, השיחה ביניהם,
והחיבוק. ממש השיחה הייתה מקסימה, נכון, זה היה מסע ומתן כזה נעים ומפרגן. יש, אתה יודע, אנשים שאומרים שתחרות צריכה להיות מוכרעת, זה כאילו, אתה יודע, שעכשיו יהיה פנדלים בגמר גביע הזה וזה, וילכו שני הקפטנים, יגידו, טוב, יאללה, לא בועטים, בואו ניקח שנינו את הגביע. אבל החוקה באתלטיקה, בקפיצות האנכיות, דרך אגב, זה הדבר היחיד שזה יכול לקרות שם. וזה יפה, תשמע, הם היו גם מותשות, תחרות של מעבר לשעתיים, כמות גדולה של קפיצות, אני חושב שזה היה סיום יפה.
כן, בוא נדבר על קרסטן ורהולם, שיאן העולם, ניצח בגמר 400 מטרים מסוכות.
כן, ורהולם הגיע לאליפות הזאת אחרי ששנה שעברה הוא הפסיד, הוא אפילו לא היה במדליות, הייתה לו עונה לא טובה, הוא היה פצוע. והגיע עם תיאבון מאוד מוגבר, אנחנו מכירים את ורהולם על האגרסיה שלו, איך הוא נורא מעדנים ורץ כל כך חזק, כל כך אגרסיבי. היה לו שם את בדיוק את שני האתלטים שהוא חלק איתם את הפודיום בטוקיו, בעצם הם היו שם מספרי 1, 2, 3 ו-4 בכל הזמנים, בהיסטוריה של הריצה, זה פשוט פנטסטי לראות אותם. הכושר שלו היום על פני השדה האחר הוא יצר מחדש את הפער. אני חושב שאמריקאי ריי בנג'מין, שראינו אותו בטוקיו צמוד צמוד עם ורהולם ממש עד הסוף, אני חושב שאתמול הוא עשה טעות, ראיתי זה גם אחר כך בזמני הביניים, בדרך כלל ורהולם פותח חזק מאות ה-200 ראשונים, מוביל בריצה, ובנג'מין סוגר את החצי השני. אתמול בנג'מין הגיע ל-200 ראשונים מקום, הוא הגיע ראשון, אני חושב שהוא גמר את עצמו שם, ופשוט לא היה לו כוח לסוף, אבל קיבלנו עוד פעם איכות, מתחת 47 שניות, זו תוצאה נדירה ב-400 מסוכות, ויופי של תוצאה, שמה, כל אירוע שם, באמת.
בוא נדבר על 400 נשים, שגם היה מדהים.
נכון, 400 נשים, אני חשבתי שההולנדית קלאפר תצא, תיקח מדליה בסוף הערב הזה, אבל היא מאוד מאוד נחלשה. ו-400 מטר נשים הזה הסתיים.
לא היה לה כוח בסוף.
לא היה לה, לא. היא גם הסתכלתי על הזמני ביניים שלה, גם כן היא דחה, 100 האחרונים שלה היו הכי איטיים מכל ארצות אחרות, פשוט לא נשאר לה כלום. וניצחה שם פאולינו הדומיניקנית. שהיא מאוד מאוד חזקה, הפולניה קשמירק, שהייתה שנייה, והג'מייקה, ומברבדוס, סאדה וויליאמס, הם רצו מצוין גם בחצי גמר, יש היום חבורה של נשים שהשתפרה, והיא רצה כבר בסביבות 49 שניות, וצריך לחשוב, וצריך להבין גם שבגמר אליפות עולם, לרוץ 400 מטר מהר ולעשות שיאים אישיים, זה מאוד מאוד קשה, כי הן רצות מוקדמות, ואז רצות חצי גמר, וחצי גמר זה מלחמה חבל על הזמן, כי רק שתי הראשונות עולות, ואז הן צריכות לרוץ all out, ואז מגיעים לגמר, ולא תמיד נשארות אנרגיות, אבל הייתה ריצה טובה, הייתה ריצה מרתקת.
מולי, יש לדעתי, אני לא יודע, אתה בטח יודע יותר ממני, זה תקדים ששינו את תוכנית הריצה של ה-5,000 חצי גמר, העבירו מהבוקר לערב בגלל מזג האוויר, זה תקדים שיוצאים מהתוכנית הראשונית?
בדרך כלל תוכניות זה נכון, באתלטיקה זה די ברזל.
די לא גמיש.
נכון, זה לא גמיש, אבל קודם כל הלוח הזמנים אפשר, וגם ההיגיון בעיקר.
כן, אפשר, אפשר לרוץ בשעות האלה.
אתה יודע, זה חום אימים, שמה, אני מדבר עם אנשים שם, שמה, אנשים שיצאו פה מתל אביב, פה לא היה תענוג לפני שבוע עם הגלב פה.
גם פה זה לא נורווגיה.
עכשיו פה עוד הרבה יותר טוב, והם בשוק, אנשים הגיעו לשם והיו פשוט בשוק, כי החום עולה לקראת 4, 5, 6 אחרי הצהריים, והלחות מאוד גבוהה.
ועל המסלול חם יותר.
יש, מה, זה חשוף, בטח אחרי הצהריים, בבוקר יש שם האזורים, היציע עושה קצת צל, אבל חם מאוד שם.
שמע, התפורה נהדרת, האצטדיון נהדר, אבל חם.
נכון, חם גיהנום, חכו, יש ביום שבת וביום ראשון.
יש לנו מרתונים בימים האלה.
מרתון, מרתון מוזר. מוזנק בבוקר, יחסית הבוקר שם, תראה, הם מתחילים ב-21 מעלות, וזה הולך ומתפק.
בין שעה מתחילים את המרתון.
שבע.
אוקיי, היו צריכים יותר מוקדם, בגלל הטמפרטורות, אבל זה מה שיש. בוא נדבר על הלוז היום, מה מצפה לנו היום?
טוב, היום יש לנו מקצוע שדה, קפיצה לרוחק, יש גמר, שמה, צריכה להיות תחרות מעניינת. אתמול, במוקדמות, שם היה איזה ג'מייקני בשם...
854, ראיתי את הקפיצה.
כן, בחור צעיר הגיע, ובום, CG 854. זו התוצאה השנייה בהיסטוריה, במוקדמות של אליפות עולם. ואני מקווה שאתה יודע, נראה היום אולי אזורים שלא ראינו הרבה שנים. חייב לומר שהמקצוע של הקפיצה לרוחק, כמו גם הגובה דרך אגב, מאוד, הוא מדשדש הרבה שנים, אנחנו מקבלים כל הזמן אותו דבר ואותו דבר, אתה יודע, 8.30 ו-8.40, בגובה זה 2.32, לא קורה כלום שם, ואני מקווה שהיום, יש שם הקופץ שהוא האחרון בעולם שעבר 8.60 מטר, זה היה לפני כמה שנים, ב-2019 נדמה לי, טנטוגלו, היווני, ואני מקווה היום שנראה מעבר ל-8.60, זה בשדה, ועל המסלול יש גם כן היום... יש את ה-100 מטר מסוכות שזה אש, יש שם אתלטיות מדהימות, צריכה להיות רמה מאוד מאוד גבוהה.
ראיתי אתמול בחצי הגמר.
נכון, באמת, זה צפוף מאוד השדה הזה שם. קני הריסון נראתה הכי טוב בינתיים, יש אבל את אלופת העולם וציינית העולם שם, ניגרי טובי עמוסן, ויש עוד אמריקאיות, ניה עלי, ובכלל, וג'מייקניות, באמת צפוף. יש את ה-400 מטר גברים, שזה גם צריכה להיות חתיכת ריצה. 400 מטר גברים, שמה, מעולם לא היה אלוף בעולם בריטי, יש היום בחור צעיר בריטי שעשה צי אירופה, בחצי הגמר, אצון. וג'מייקה הייתה רק פעם אחת אלופה, זה היה לפני 40 שנה, במהדורה הראשונה. יש שם אמריקאים, יש את נורווד, זאת אומרת, גם הולך להיות ריצה נהדרת, והסוף, 400 מטר משוכות נשים, זה פם כבול, היא באמת, סידני מקלפלן, סיינית העולם, לא נמצאת באליפות הזו, זה הבמה
של פם כבול.
יאללה.
טוב, מה שנקרא, איך אומרת שני כהן, תבלולו, אנחנו נצפה, המון תודה. ביי.
בבקשה, ביי.
אופיר סער, וואלה, אהלן, ערב טוב.
ערב טוב.
רונן שווייג, שחקן ביתר ירושלים בעבר, הלך היום לעולמו בגיל 54, אחרי התמודדות עם מחלה קשה, היה שותף לאליפות ב-1993, בגביע המדינה ב-1989.
קוף, 54 זה צעיר.
אבל מחלה,
כן, לא עלינו. כן, כבר לפני שנה, שנתיים, אני מכיר את הסיפור, משפחה ביקשה לשמור על הפרטיות שלו, ובאמת, לא, המצב שלו רק הלך והידרדר לאחרונה.
כן, אני שמעתי היום את שמוליק לוי, ושמעתי את...
לא, את דדש.
את דדש, וזה באמת, באמת, באמת עצוב, עצוב.
כן, עצוב, אתם יודעים ש... אתה יודע, צביקה זה 54, זה לא, אפילו לא קשור לזה שזה כדורגלן, המספר...
אני יודע.
54 זה כל כך כואב, אתה יודע, זה... אין לנו הרבה מה להגיד על זה, קודם כל כואב.
המחלה הארורה הזאת.
אפשר רק באמת לאחל למשפחתו, אתה יודע, ההתמודדות, למרות שהיה חולה, ההתמודדות תהיה קשה, בטח הרבה יותר עכשיו עם האובדן. בוא נלך הלאה. הפועל תל אביב, לקראת המשחק בשבת, לא ראיתי רכש משמעותי, מה הולך לקרות שם?
הפועל תל אביב שולחת היום איגרת לאוהדים לקראת פתיחת העונה, איגרת מוטיבציה. אני חושב שהפועל תל אביב קצת בקטע הזה האמריקאים עובדים אולי בשיטה האמריקאית להעליב את האוהדים, וכל מיני מדברים על קבוצה חזקה וצמרת ורוצים ובונים, ואני חושב שצריך קצת להנמיך פרופיל. הולכת להיות להפועל תל אביב עונה לא פשוטה, וכל המסיבות עיתונאים רוצים שקבוצה תהיה ברמה עולמית, ולא עושה טוב.
עולמית, קודם נגיע לארצית.
זהו, וצביקה, אבל בסוף על מי הלחץ? על המנהל המקצועי ועל המאמן, ששניהם חסרי ניסיון, ויש עליהם. אני באמת, שוב, אני מסתכל על הפועל תל אביב, הסגל הוא בסדר. בכל משחק שיהיו חסרים כמה שחקנים, וחסרים בכל משחק, צביקה.
כן.
יש צהובים, עומסים, פציעות, זה לא עובד. תהיה לה עונה מאוד קשה.
לפני שמדברים על לכבוש את אירופה, צריך קודם כל להתמקם גבוה בישראל. וזה לא קופצים לפני הזמן. אני גם שומע את האוהדים של הפועל תל אביב. בינתיים, אתה יודע, לא התחילה הליגה, אז שקט, אבל במסיבות עיתונאים וביחצנות, לא פותרים שום בעיה.
כן, צריך לזכור, הפועל תל אביב צביקה, היא מתחילה, סכנין, נתניה, ואחרי זה יש לה, לא זוכר את הסדר, אבל באר שבע, ביתר ירושלים, מכבי תל אביב. זאת אומרת, זה חמישה משחקים, שבוא נגיד, אם היא לא, היא מתחילה בדוחה לא טוב, אז אני לא רואה איפה היא תביא נקודות.
כן.
אולי
קוף יודע איפה היא תבין קודם.
לא,
וצביקה, אתה יודע מה זה אומר לפתוח רע עם צעירים? לפתוח רע עם צעירים,
מאבדים ביטחון, מתחיל לחץ, ברור. מה עם הפצועים?
לא, בסך הכל הם חזרו, אבל שוב צריך לזכור שאושבולט, אלטמן קיבלו רבע שעה, 10 דקות, הם לא עשו בכלל
הכנה, הם לא התאמנו חודש וחצי.
מה זה חזרו? הם עוד לא עשו משחק שלם.
לא, רבע שעה הוא אומר.
לא, אז אני אומר,
רבע שעה אתה לא יכול להיכנס לכושר. לא, אבל
אני
בצדר.
אני חושב שגם עשו את זה קצת בשביל הקהל, הם לא עשו הכנה, אני, שוב, אין להם הרבה מה לתרום לפני פגרת הנבחרות, הכניסו אותם אולי באמת רבע שעה, 20 דקות, זה לא באמת המקום הזה.
פגרת הנבחרות, אחרי איזה מחזור מתחילה, אתה זוכר, אלפי?
שני.
אחרי המחזור השני, יש משחק נגד רומניה.
אוקיי.
בלרוס.
בלרוס ורומניה, לא?
כן, לא יודע, אני לא זוכר בלרוס ב-12.
כן, מה קורה עם ביתר?
ביתר ירושלים עדיין, שוב, היא מתחילה גם, עונה ביום שני, מינוס 4. סגל בעייתי, אבל ביתר באמת מנסה עכשיו להתחזק. זאת אומרת, יש לה שחקנים שפחות יותר מסוכמים, אבל מושכים את הזמן, רוצים לבדוק אופציות נוספות. אם לא, יש לה תחלופות. ביתר ירושלים תצרף עוד 3-4 שחקנים, זאת אומרת, ההרכב שלה ייראה שונה ממה שראינו עד עכשיו. אבל עדיין, עם מינוס 4, היא ביום שני צריכה לעלות נגד הפועל חיפה, ושבוע אחרי זה באשדוד, משחקים קשים מאוד, שאם היא תמעד בהם, ולא לפחות תשיג 4 נקודות ותאפס את הנקודות שלה לפני פגרת הנבחרת, זה סוג, היא תתחיל בלחץ מאוד מאוד גדול את ההמשך, ואנחנו יודעים איך זה משפיע, עוד משחק, עוד שניים, ו... ביתר לא מגיע מוכנה מבחינת הסגל לליגה, והם יודעים את זה, הם יודעים את זה, ובאמת עכשיו עושים מאמצים יותר ממה שעשו לפני חודש, חודש וחצי.
על הכיפק, אופיר, המון תודה.
טוב, יש את הרכב של מכבי למשחק, אם זה מעניין אותך. תכף
ניתן אותו. אורי אוזן, ספורט החיית, אהלן, ערב טוב.
היי, צביקה ורון, ערב טוב.
בוא נדבר קודם כל על פתיחת העונה, צביקה תכף ניתן את הרכב, בוא נדבר קודם כל על פתיחת העונה בליגת העל בשבת. איזה, בדיוק, לאיזה עונה אתה מצפה?
תראה, די דומה לעונות הקודמות, רק שאני חושב שהשנה... גם הקרב בין מכבי תל אביב, אני חושב שזה גם שנה שעברה, יהיה יותר צמוד, ואני חושב שזה יהיה טור ראשי, בניגוד לשנתיים האחרונות שבאר שבע הייתה במקום השני, אני חושב שבשנה הזאת באר שבע לא תהיה קרובה למכבי תל אביב, מכבי חיפה, בתחתית יש שלוש קבוצות שנראות כרגע פחות טובות מאחרות, אין ציונה, יורדת מובהקת, אבל חדרה נראית קרובה לשם, אבל אני חושב שיהיה כרגיל, די שקול, אין שינוי.
גם ריינה נראתה לא טוב. תראה, גביע טוטו, או איך קוראים לזה.
הוא מטה, נכון.
לא, אז ככה, המאמנים שמנצחים אומרים זה בסדר, המאמנים שמפסידים אומרים זה היה רק משחק הכנה.
נכון.
אבל פה ושם מקבלים פאניקה. בבאר שבע התחילה פאניקה אחרי ה-6-1. בריינה בגלל כל ההפסד לפועל פתח תקווה, על כל ההפסדים. חדרה, אתה יודע.
גם באר שבע, צביקה,
ה-6-1 כמו מכבי תל אביב. כן, אמרתי, ה-6-1, תתחיל כל הבלגן.
נכון, נכון,
פאניקה זה דבר שיוצאים ממנו באמת עם תהליך מאוזן.
עם כדורים נכונים.
בלי תרופות זה לא הולך.
הבנתי.
אנחנו גם מוכנים את הסגל באופן כללי, לא רק לפי משחק אחד, לא רק לפי גביע הטוטו. כרגע נראה שוב שהפער בין באר שבע למכבי תל אביב ומכבי חיפה גדל. הפער, שוב, חדרה, ריינה, זה עדיין צפוי שיהיו למטה.
אבל יש תמיד את המשתנים הבלתי צפויים, מכבי חיפה כבר הבטיחה ליגה אירופית בתים.
גם מכבי תל אביב
אמורה להיות שם, אתה יודע, נכון שיש להם סגלים גדולים והכל טוב ויפה, ועוד יצרפו שחקנים. לבאר שבע יש רק את הליגה ושקט. אתה מבין? ברגע שיש שם שקט...
אבל באר שבע מתחילה עם המון המון
אי-ודאות
ובלגן,
יש
שם גם בשבת,
המשחק
הראשון שלה.
אבל כולם עכשיו מחכים לפגרת הנבחרת, ובפגרת הנבחרת הם ינצלו להתאושש.
כן, אבל מה זה צביק הפגרת? כולם מחכים תמיד ל...
כן, ואחר כך מחכים לראשון לינואר, לחילופים, וקופמן אומר, מה תשיגו בינואר?
ובדרך כלל קופמן
צודק. חבל על ינואר, כלום.
כן, הרבה. יש מדי פעם אתה מצליח לגנוב איזה שחקן, אבל רוב השחקנים, רוב השינויים, מה שאתה עושה בתחילת העונה, בדרך כלל אתה אוכל במהלכה. אני מקווה שהשנה נראה גם פחות אלימות, גם פחות אבוקות שיצרו משחקים, גם פחות חילופי מאמנים, שאנשים יתחילו להבין שעדיף לבחור את המאמן הנכון בהתחלה ולתת לו באמת סיכוי, ויותר יציבות, ושוב, והרבה יותר קל. אני מאמין, וגם אני גם באמת, אני מקווה, ואני גם באמת מאמין שהשנה ישברו עוד פעם בשיא הקהל. אתה יודע, מכבי חיפה כרגיל 30 אלף כל משחק, אבל גם מכבי תל אביב עם תרוץ גבוה זה יהיה ככה. אני מקווה שהפועל תל אביב תשתפר השנה וגם תביא הרבה קהל, והפועל פתח תקווה זה בשורה טובה מבחינת קהל, ואם היא תהיה
בסדר,
אז היא תביא עוד, כן, וקבוצה עם קהל,
קהל, אצטדיון טוב, קהל להגיע, במיקום טוב.
נכון, גם נתניה, אם תרוץ טוב יהיה לקהל טוב, אז אני, שוב, אם תהיה פחות אלימות, ויהיה הרבה קל, אנחנו עם עונה מאוד מוצלחת, בטח. ועוד משהו אחרון, המגמה הזאת של השחקנים הצעירים שיוצאים החוצה, המגמה הזאת לדעתי גם תימשך, גם בינואר וגם בסיום העונה הזאת, והקבוצות יצטרכו לדעת איך להערך לזה לעתיד, הם יצטרכו לגדל יותר שחקנים במחלקות הנוער, ומי שלא עושה את זה צריך לעשות חישוב מסלול מחדש.
מה אתה משדר בשבת?
אני בשבת בבאר שבע, וביום ראשון עם מכבי תל אביב ואשדוד. שני משחקים בפתיחת העונה, ולראות שתיים, מכבי חיפה כמובן דחתה את המשחק שלה,
כן, כן.
הפועל פתח תקווה, אז אנחנו עם מכבי חיפה נחכה, אבל
משחק אחד פחות, הליגה מתחילה משחק אחד.
אז אנחנו עם הפועל באר שבע ומכבי תל אביב, אני, שוב שתי הקבוצות שאמורות להיות, מכבי תל אביב אמורה להתחרות עם חיפה, מכבי הפועל באר שבע אמורה להיות שלישית, אבל הפועל באר שבע היא הסימן שלה הגדול, מעניין מאוד כי תתחיל את הליגה לאור ה... באמת הצליעה שלה מאז ה-6-1 כמו מכבי תל אביב.
אבל מה שטוב, שמזה אפשר רק להתקדם.
אתה יודע, זה נכון.
זה מנחם?
אתה יודע, הדבר הכי שמנחם שהטבלה עכשיו מתחילה וכולם באותו קו.
כן.
וניצחון אחד, אתה פתאום רואה את הדברים טיפה אחרת, אבל גם בבאר שבע אני בטוח ברדה מספיק חכם ונושא ומבין כדורגל כדי להבין שגם אם הוא מנצח את חדרה, משם לא תצמח לו הבשורה.
לא, לא, אבל הרבה יותר קל להחליט החלטות ולעשות דברים כשמנצחים, ולא כשמפסידים.
חד משמעית, להפיק לקחים אחרי ניצחונות זה הרבה יותר טוב.
טוב, בוא נעשה באמת קודם כל את מה שאנחנו צריכים כדי להתפרנס ונמשיך.
לא, אני אקריא את ההרכב של מכבי.
רגע.
לא?
אוקיי. רגע.
אם לא תשלח,
איך תיקח?
טוב, אוקיי, חזרנו לווינר, סוף כל סוף העונה מתחילה, ואנחנו חוזרים לאימורים. מכבי תל אביב נגד צליה.
עכשיו תקריא את ה...
ספורט 2, 19-45.
עכשיו תקריא את ה...
ההרכב של מכבי תל אביב, דניאל פרץ במשחק האחרון שלו ככל הנראה. מסון מגן מצד ימין, ביטון וסבורית בלמים, רוי רביבו ממקם את עצמו טוב מאוד בהרכב כמגן שמאלי, ון אוברייט, פרץ, ביטון בקישור, מילסון, יונתן כהן ואירן זאבי, שלושת החלוצים. כמו שאני מבין, גויגון לא בהרכב, אולי זה מרמז על זה
ש... בשינוי היחיד.
לא, אולי, היחיד. לא, זה שהוא לא בסגל, יכול להיות מרמז נכון. על זה שמוכרים אותו. תשמע, מקבי דייב
צריכה להביא עוד שני, אני מאמין שמקבי דייב תעשה עוד שניים, שלושה שינויים עם הזרים.
אוקיי, לא הווינר הולך על מקבי תל אביב 1.25, על טקו 4.70, וניצחון של צליה 6.10. קוף.
אני הולך על מכבי תל אביב.
אורי.
אני הולך על מכבי תל אביב לגמור את זה הערב, לא להתחיל להתמזמן.
אני חושב שמכבי תל אביב ינצחו ביותר מגול, וצפונה
מזה אפילו. טוב, אני גם הולך על מכבי, אני לא אלך נגד מכבי, אני מקווה שזה יהיה קל כמו שאתם אומרים.
תשמע, נגד דייק, זה היה קשה.
נגד לארנקה זה היה קשה מאוד, כן.
קשה וגם...
הרבה מזל.
וגם קשה לצפייה.
אוקיי, משחק שני, דינמו קייב נגד בשיקטש. דינמו מגיעה לאחר הפסד ליגה נגד אודסה, ועברה בפנדלים את ארי סלוניקי, סלוניקי יש כבר בלגן עם זה, ואילו בשיקטש מגיעה לאחר תיקו מול פנדיק ספור בליגה, ולאחר שעברה בקלות בסיבוב הקודם את נפטאצ'י בקו. היחסים של הווינר, דינמו קייב 3.25, תיקו 3.25, ניצחון של בשיקטש 1.80. זאת אומרת, בשקטה שהיא...
המשחק בטורקיה.
המשחק הוא דינמו קייב מארחים, אני לא יודע איפה.
אבל לא בקייב.
לא בקייב, אני חושב שבפולין, אבל אני לא יודע.
איקס.
איקס. מה אתה, אוי?
אני
אומר,
אני חושב שהכדורגל הטורקי השנה השקיעו המון כסף, אני הולך על בשקטש.
גם אני הולך על בשקטש. אוקיי, משחק שלישי, לודו גורץ נגד אייקס. ספורט 1, בשעה 21:00, אייקס, תראו לאן היא הגיעה, אחרי 4 שנים רצופות אלופת אירופה, ואחת הבחירות אי פעם בכדורגל האירופי, תראה את ליגת האלופות מהבית, ותתמקד בליגה האירופאית, אייקס מגיעה פבוריטית למשחק הזה בבולגריה, היא מגיעה לאחר תיקו 2 נגד אקסלקיור בליגה ההולנדית, לא דוגרת שתנסה מצידה להפתיע, ומגיעה לאחר הפסד ליגה לצ'רנו מורה, ורנה לאחר שעברה בסיבוב הקודם את אסטנה. יחסים, ניצחון של לודו גורט 3.95, תיקו 3.90, אייקס פבוריטית 1.50. רון.
איקס.
איקס. מה אתה אומר, אורי?
אני אלך על
לודו גורט. שאייקס
נראית רע.
אני הולך על לודו גורט. ומשחק אחרון, דינמו זאגרב נגד ספרטה פראג. דינמו זאגרב עם טראומה, עם כל הבלגן שהיה במוקדמות עם הרצח של האוהד באייקה אתונה, אבל אחרי כל הבלגן דינמו הייתה קרובה להפיל בשלב הבא, ספגה שני שערים בתוספת הזמן והודחה, ספרטה פתחה טוב טעונה ויכולה לנצל זאת. היחסים, דינמו זאגרב ניצחון 1.90, תיקו 3.05, ספרטה פראג 3.10. קוף.
אודיקס.
אני גם הולך על דינמו, דינמו בבית, אני מעריך שאולי יהיה להם קשה בחוץ, אבל תשאלה מה יהיה התוצאה היום. אוקיי.
אם לא תשלח,
איך תיקח?
אורי, אם תמת מדוע גויגון לא בהרכב, אני רואה כאן דיווח בחדר החדשות של ערוץ הספורט, ששאלו רואה, הבלגית הגישה הצעה...
כן, לא מפתיע, רון.
לא, 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 היה ברור ש...
זה נראה שמכבי תל אביב בדיוק. זה לא רק שהיא לא רוצה אותו, מכבי תל אביב רוצה, אין לה יותר מדי מקום לזרים, היא רוצה גם לא קסם כנראה בחוץ, בדרך החוצה.
אז היא צריכה להביא שלושה זרים חדשים, אורי.
והיא מבינה, כן, צביקה, אבל היא גם מבינה שבסוף הדרך להשתדרג, בגלל שהישראלים יוצאים מוקדם, היא דרך הזרים, והיא רוצה בלם טופ. היא רוצה עוד קשר טופ בעמדה מספר 10, כדן ביטון לבד.
אוקיי, בסדר, אבל הבלם טופ נופל על הבלטה של לוקאסן, הוא לא...
לא, גם לוקאסן ישוחרר.
אני אומר, לוקאסן בדרך החוצה, אם גם היום, הוא לא... לכל ההוכנה, הוא בעצם לא משחק, הוא לא נספר, ניר ביטון הבלם, הם לא ייחו לעונה...
תשמע, אם נותנים על גויגון 1.5 מיליון יורו, מכבי יתנו לו ללכת.
תשמע, צביקה, מכבי תל אביב עושה דבר גדול, מה שקורה איתה במחלקת נוער, היציאות של גלוך, בטח של דניאל פרץ לביירן. הקבוצות אחרות מסתכלות, אומרות, או, תראו איזה יופי, צמוחים דברים טובים במכבי תל אביב, זה מעלה ערך של שחקנים עכשיו, גם אם הם פחות טובים מפרץ וגלוך, הם כבר על המפה.
כן, אבל המטרה הסופית היא שתהיה לך קבוצת בוגרים טובה, וזה בשלוש שנים האחרונות לא הולך.
נכון, אבל מכבי תל אביב עכשיו, אם תבין שהשדרוג יהיה דרך חזרים, והמשך שילוב שחקני הנוער, והיא מגדלת שחקנים, שוב, שפו גדול לגולדר על ההשקעה במחלקה הצעירה, אז כל הדברים האלה בסוף התחברו, ושוב, היא תיפול ותקום על האיכות של הזרים שלה. אם היא תצליח להביא זרים ברמה של סק לצורך העניין בלם, בדומן לסק שמכבי חיפה הביאה ושירי בקישור, אז היא יכולה להתערוץ עם מכבי חיפה עד הסוף, ולדעתי אפילו, תהיה לה אפילו עדיפות קטנה, אבל בוא נראה איזה זרים היא תביא, עצירו
מעברות. על הכיפק, אורי אוזן, המון המון תודה, נשתמע.
בכיף, נשתמע,
ביי אורי.
אנחנו יוצאים עכשיו לדיווחי תנועה עם מיכל קדוש, לאחר מכן פרסומות, ונבוא.
אתם מאזינים לספורט, עם רון קופמן וצביק השרף.
רענה ברנובסקי, וואלה, ספורט אחת, אהלן, ערב טוב.
אהלן, ערב טוב, קופן.
אתה כבר בסטדיום בבלומפילד?
כן, 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 בבלומפילד שהולך ומתמלא.
הגעת ברכבת הקלה?
לא, הגעתי עם הרכב הפרטי שלי, היום לא ברכבת הקלה. אני עוד אנסה את זה, אבל מבטיח.
לא, לא, תנסה את זה מה שנקרא קודם כל על יבש, לא למשחק.
שלא תאחר.
שלא תאחר, כן? תעשה את זה על יבש. שמע לי. טוב, אז יש לנו את מכבי תל אביב נגד צליה, מתי נפתח השידור?
רבע לשמונה מתחיל השידור, שמונה המשחק, אנחנו בספורט אחת כמובן. כן, מכבי תל אביב, משחק פלייאוף, כניסה לשלב הבתים של הקונפרנס ליג. משחק ראשון מבין שניים, הגומלין בשבוע הבא בסלובניה. מבחינת מכבי תל אביב חשוב כמובן לצאת מכאן עם תוצאה טובה, שלא לומר אפילו לנסות להכריע את ההתמודדות כבר הערב, או לפחות לעשות איזושהי מקדמה טובה לקראת הגומלין בשבוע הבא. ממש בעוד כמה דקות אנחנו נראה את מכבי תל אביב עולה לחימום שלה, יחד כמובן עם דניאל פרץ שפותח היום בהרכב. את ההרכב פה נתתם?
כן.
אוקיי, אז דניאל פרץ כמובן שזה בעצם הסיפור הגדול של הערב הזה, מעבר כמובן לרצונות של מכבי תל אביב לנצח. דניאל פרץ שמיד בתום המשחק הזה, שוב על פי כל הפרסומים והתרחישים, ואתם יודעים, עד שזה לא נחתם ועד שזה לא רשמי, זה לא נסגר, אבל זה אמור להיות משחק הפרידה של דניאל פרץ ממכבי תל אביב. אנחנו כבר יודעים שדניאל טננבאום חתם במכבי תל אביב, אפילו רשום בסגל הקבוצה לגומלין, והוא יהיה השוער כאן יחד עם רועי משפטי, ומכבי תל אביב מגיעה למשחק הזה הערב, לצד הסערה, או לצד כל הסיפור של דניאל פרץ, בעיקר כדי לנצח את המשחק הזה ולצאת לגומלין בשבוע הבא עם מקדמה. אני יכול לספר לכם, אני לא יודע אם ראיתם את זה בהרכבים, שפרפגי יגון לא נמצא בסגל היום בכלל, מילסון היא איזה שיפתח על הקו השמאלי.
יש כבר הודעה או שמועה
שהולך. לא הודעה, ידיעה.
ידיעה.
של תומר לוי מערוץ הספורט, שרואה הגישה הצעה. על גויגון, ההצעה היא על 1.5 מיליון, מכבי תל אביב, אבל מעריכה אותו בכ3 מיליון יורו, אז יהיה מסע
ומתן. אני לא ראיתי את הפרסום של תומר לוי, שהוא כמובן חבר וקולגה, ומה שהוא כותב, וכמובן... לא, אני אומר, הוא חבר וקולגה, אז אני לגמרי מכבד את מה שהוא כותב, ואני מאמין לו, אני מניח שלמכבי תל אביב יש בטח הצעה כזאת או אחרת על פרפגי יגון, וזאת הסיבה שהוא אגב לא משחק. יהיה מעניין לשאול פה את רובי קין ובכלל את אנשי מכבי תל אביב, מה הסיבה שדניאל פרץ כן משחק בידיעה שהוא אמור לעבור ולא להיות פה חלק, אבל אנחנו יודעים שחלק מהמסע ומתן שהיה עם הגרמנים, עם אנשי פיירן, הייתה העובדה שרצו להשאיר דניאל פרץ בסגל ובעצם להרכב למשחק כאן הערב, וזו גם הסיבה שהוא פותח ומשחק הערב כאן.
הבנתי, מה בכלל...
האיסטדיון אמור להיות כמעט מלא, למעט שערים 4-5 שיהיו סגורים בגלל עונש שמכבי תל אביב מקבלת מוופא, בעקבות שירים כאלה ואחרים, ועונש שהיא קיבלה סגירת 3,000 מקומות ביציע, אז כך שמראש סגרו את שערים 4-5 שמכילים 4,800 מקומות, שער האיסטדיון ובעצם הכרטיסים שהוצאו למחירה, סביב ה-24,000 צופים אמור להיות מלא, ולפי מה שאני מדווח, עוד לא ראיתי אותו בעיניים, אבל אני מדווח שגם הבעלים ביץ' גולדהר נמצא כאן באיצטדיון ללמדכם את חשיבות המשחק הזה עבור מכבי תל אביב.
הוא כבר לא היה פה הרבה זמן.
לא, נכון? הוא היה פה לא מזמן, כן, וגם נאמר בקיץ, אם אתם זוכרים, במסיבת העיתונאים הראשונה שהוא ערך, יחד עם המינוי של רוביקין, הוא גם אמר שהשנה, בניגוד לשנים אחרות, הוא יהיה כאן יותר, הוא יהיה נוכח כאן יותר, ככל שכמובן העסקים שלו והעניינים האישיים שלו ייתנו לו, והנה אתם רואים, ממש לא מזמן הוא היה כאן, להערכתי לפני שבועיים או משהו כזה, והיום הוא כבר נמצא כאן שוב. שוב, עדיין לא ראיתי אותו בעיניים, אני מסתמך על דיווחים גם של חברי הטוב יניב טוחמן שכתב על זה בוואלה, ואם טוחמן כותב, אז הוא יודע על מה מדובר.
אז אני אבל רוצה להגיד משהו, בעניין של העונש של מכבי מוופא, אני לא יודע אם זה פורסם באיזשהו מקום או לא.
ליקה, אני רק סליחה שאני קוטע אותך, אם אתם תשמעו את החפרה, זה בגלל שדניאל פרץ ממש ברגע זה יוצא לחימום.
אוקיי.
כנראה החימום האחרון שלו במדי מכבי תל אביב, ותכף גם נשמע את הקהל.
הדוח.
הנה הקהל שמקבל את דניאל פרץ, כמו שאנחנו אוהבים להגיד, בואו נשמע את הקהל. וכן, סליקה, אני כמובן אתן לך להשלים עכשיו.
הדוח שנשלח לוופא הוא מטעם משקיפים שהם נשארו לגבינו אנונימיים של ארגון פר. זה ארגון שכנראה מרגלים ישראלים שגם ידעו לתרגם את הכללות והעבירו לוופא והשאר כולם יודעים.
שיר אחד שהופיע בפסק הדין של וופא, זה היה שיר עם המילה מחבל, שנשמע ביציע.
אנחנו לא נחזור עליו.
לא, בסדר, אני אומר, אתה אומר מילים מסוימות, אז אני אומר, המילה הספציפית הזאת היא צוינה ממש.
אז כמה חבר'ה טובים, הודיעו לוופא על זה, זה בסדר.
כן, זה המשך, אתה צודק לגמרי.
תראה, אתה יודע, זה הרי דוד צדדי.
כן.
הודיעו על, אם מה שאתה רומז, הודיעו על מכבי תל אביב, מכבי תל אביב יש לה גם מועדים שיודעים לכתוב.
לא, זה יש ארגון פייר.
אז הם יפנו לארגון פייר.
אני אעביר לך.
תקשיב, הם יפנו לארגון פייר. הרי בסך הכל, אתה יודע, הכל זורם. הכל זורם, ואנחנו צריכים את הפרטיות האלה. הכל הולך. ברנובסקי, המון תודה.
בכיף, ערב טוב.
ערב טוב. אסף כהן, ספורט אחת, אהלן, ערב טוב.
ערב טוב, אהלן.
דבר איתי על צליה, לא שאנחנו התעכבנו עליה יותר מדי, אבל אולי הגיע הזמן.
כן, אתה יודע, אפשר להתעכב, כי אנחנו מתעכבים פחות, בגלל שאנחנו מסתכלים על מכבי תל אביב, ובטח אחרי המשחקים שהיא עברה, אז היא פייבוריטית, בעיקר כי ראינו בשנים קודמות, העניין שהיא לא הייתה מדורגת, הביא לה הגרלה קשה מאוד, שנה שעברה למשל עם מיס.
אבל זה גם כשהיא הייתה מדורגת, היה לה את הגרלה הלא טובה בשנה שעברה.
נכון, בדיוק, אבל עכשיו אתה רואה, היא קיבלה הגרלה יחסית נוחה, אתה קודם כל זה, כשאתה מקבל לקבוצה שהיא לא אלופה, אז גם מכבי תל אביב היא לא אלופה, היא גם קבוצה שהיא על פניו נוחה ליריבה שלה, אבל זה קבוצה שהיא בלי מסורת אירופית, שגם בליגה שלה זה לא איזה דומיננטיות יוצא דופן. אז מהבחינה הזאת, אנחנו נראה כאן קבוצה שבאה ב-4-3-3, אבל בניגוד, אתמול דיברנו על יאנג בויז, בסוף נאמר 0-0, אבל כן דיברנו על זה שמדובר בקבוצה התקפית, קבוצה שחושבת התקפה. כאן אני חושב שאנחנו נראה קבוצה שבאה לשחק כמו שבאים לשחק משחק ראשון באירופה בחוץ. אתה בא קודם כל לנסות להעביר את ההכרעה הביתה. אני חושב שאנחנו לא נראה פה, אין פה איזה שם גדול שאתה אומר, אוקיי, שימו לב לבחור הזה, כמו שעוד פעם היה לנו אתמול עם רידר מיאנג בויז, אתה יודע שאם לא בחלון הזה, אז בחלון הבא הם הולכים אותו ב-20-25 מיליון, פה זה לא המצב, פה באמת הפייבוריטיות והעליונות של מכבי תל אביב אמורה להיות ברורה, וגם נצטרך גם לראות את זה על המגרש, זה בתוצאה.
אני רואה פה כבר תוצאות של משחקים שהסתיימו, ויקטוריה פלזן, פלזן, היא צריכה 2-1 את טובול קוסטנאי, ואסטנה ניצחה 1-0 את פרטיזני טירנה, זה מאלבניה. יש גם תוצאות ביניים של ברייבליק, 1-0 דקה 54 על סטרוגה, אבל יש גם משחקים בערב, אתה יודע, קודם כל, מה יש לנו פה? לבסקי סופיה, שאנחנו זוכרים אותה משבוע שעבר עם באר שבע, היא מארחת את איינטראכט פרנקפורט בשעה 8. בוא נאמר שהגרמנים רק צריכים להתאמץ טיפלה כדי לעלות הלאה.
דיברנו על זה לפני המשחק של באר שבע נגדם, mm-hmm. שבסוף ההגרלה הזו אומרת, אמרה לפני המשחק של באר שבע נגד לבסקי, מי תזכה לעלות לשחק נגד פרנקפורט ולהיות מודחת על ידה, שברור שמדובר בקבוצה הרבה יותר חזקה, עם אלוף עולם, כובש שער בגמר אליפות העולם בצלב הסגל, מריו גצה, קבוצה הרבה יותר חזקה, אז זו כמובן הפייבוריטית שם. צריך לזכור, יש את המשחקים שהם בקונפרנס, כמו מכבי תל אביב, כמו המשחקים האלה, ויש גם משחקים שהם בליגה האירופית.
הנה, אני רואה פה בספורט אחד, בשעה 9, שידור בספורט אחד, לודוגורץ מארחת את אייאקס.
בדיוק, בדיוק. אני צריך לזכור שמי שמפסיד במשחקים האלה בליגה האירופית, יורד לשלב הבתים בקונפרנס ליג, יש שם עוד איזה רשת ביטחון. אז אייאקס אחרי הרבה שנים של ליגת אלופות, שהצלחות גם בליגת אלופות, מוצאת את זה פתאום במשחק פלייאוף אחד על הליגה האירופית, ואם היא לא תעבור את לודוגורץ, אז אוי ואבוי, תרד לקונפרנס. בלודוגורץ יש את מרסל הייסטר, המגן השמאלי שהיה בזמנו בביתר, דני גרופר שם בסגל, ואייאקס אחרת לחלוטין, כבר לא נשאר אף אחד מהאייאקס האיש שהגיע לחצי מהליגת האלופות, אפילו טאדיץ' עזב אותה בקיץ הזה, אז הקבוצה חדשה לגמרי, מאמן חדש, מנהל מקצועי חדש, ואתה יודע, כשמתחילים דבר חדש, זה קצת מרגש לכל מי שאוהד ואוהב את הקבוצה הזו, ויש לא מעט כאלה בישראל, זה הרבה סימני שאלה לאן הקבוצה הזו הולכת ומה יהיה אחרי עונה נוראית בעונה שעברה. בוא נראה היום איך זה מתחיל ולאן הקבוצה הזו הולכת.
אני שומע בסאבטקסט שאתה סקפטי.
אפשר לומר, אפשר לומר. אתה שומע את זה טוב, אתה כבר מכיר אותי יום או יומיים. הרבה רכש שעל פניו לא מרגיש שזה השחקנים שהתרגלנו לראות באייאקס.
על הכיף הכסף, המון המון תודה.
תודה חברים, ערב טוב, ביי ביי.
ערב טוב, פרימו, אהלן, ערב טוב.
אהלן, תפסתם אותי בדיוק בזמן, רוני וצביקה. אני אומר שאם
קופמן עולה
אני בנס ציונה, מכבי קביליו יפו הפועל אפולה, ואני אומר שאם קופמן עולה את מה שאני עליתי עכשיו, הוא יומיים עם חמצן.
מה?
מה קרה?
העמדת שידור פה אתה עולה 900 מדרגות.
אבל אתה מכיר את זה, זה לא חדש.
לא חדש, אבל זה נוראי, עשו מעלית עד אמצע הטריבונה, ומאז אתה עולה במדרגות.
זה בודקים את הכושר שלך, פרימו.
בדקת לי זה? בדקת לי את גילאי הסדרנים בכניסה?
לא צילמתי לך היום, אני רואה פה ממש כן, אני רואה פה ממש מתחתי שניים בלבד, אבל כן, כמו שאמרתי לך, הם באזור ה-70, אבל זה מה
שיש לנו בליגה. תביא לי מ-80 ומעלה.
לא, אין 80.
הבנתי. טוב, אז בואו באמת נלך למשחק שלך. מכבי קביליו מול הפועל אפולה.
כן, אני אגיד כמה מילים. שתי הקבוצות ממש ממש חדשות. מכבי יפו עוד איכשהו נראה 3-4 שחקנים מהעונה שעברה, ועשה פה המאמן שינוי גדול, זהו דוד מרטן, מי שזוכר אותו. בצד השני זה רומן זולו. הפועל אפולה זה ליגה בפני עצמה. יש להם 5 שחקנים ממכבי חיפה, ואני אומר שאם 5 שחקנים מושאלים ממכבי חיפה, היא צריכה להיות קבוצה טובה. הפעם הלכו רק על צעירים, כל הסגל כמעט צעיר מאוד, מאמינים מאוד בעצמם. ואתם מכירים את מורדי דדון, היה שנים מנכ"ל הפועל תל אביב, היום הוא מנכ"ל מכבי קביליו יפו, הוא לא התבייש לבוא למצלמה ולהגיד, כן, אנחנו בנינו קבוצה לעלות ליגה. אז אם אני מצרף את מכבי קביליו יפו, רוני וצביקה למועמדות, אני במרחבות
אומר... המועמדות זה קריית שמונה, כאמרת אתמול?
בני יהודה וטבריה, הם לדעתי השלוש המובילות.
ומה עם אום אל פחם?
למה אתה לא מכניס את אום אל פחם?
אני אגיד לך למה אום אל פחם. אני מכיר את אום אל פחם מצוין שנתיים, רוני. כל הפסד...
פניקה.
שערוריה. מעיפים שחקנים והמאמן בסכנה. אתה לא, אם אתה רוצה לעלות ליגה, תן שקט כל העונה. אתה לא יכול אחרי הפסד או אחרי טקו, כבר את כל המערכת. תראה, יש להם תמיד קבוצה בתקציב טוב, אבל הניהול שם, שכל כך רוצים לעלות ליגה, הם חסרי סבלנות. ואני חושב, לדעתי, טבריה, בני יהודה וקריית שמונה, מהבחינה הזו קצת יותר שקטים, כן. יש להם גלים טובים, מאוד 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 רוצה לראות את הקבוצה של קופמן, את הפועל רמת גן, איך היא נראית.
זה ביום שני, זה יקרה נגד נופר, אבל בוא נדבר על... קודם כל עירוני קש, היום כל המשחקים 7 או 30, כל חמשת המשחקים, מערכת הפועל לקו, אגב, כל השידורים בספורט 5. כן, פרימו.
כן, ב-56 היום, בערוץ 5 פלוס, חמישה משחקים, עוד שלושה ביום שני, מתחילים לרוץ במשך קצת יותר מחודש, בחודש אוקטובר, בימי, עד חודש אוקטובר, בימי חמישי בערב, אחר כך אנחנו
כמובן... עד שינוי השעון.
לא, לא, החום ש...
עד שינוי השעון.
כן, שבעה משחקים, שבעה מחזורים יהיו בימי חמישי.
בימי חמישי, עכשיו מזג אוויר באמת נעים. בדקת אתמול איך היה בסמי עופר ב-10 בלילה?
בדקתי. לא, אתה יודע, גם בדקתי וגם ראיתי את הקבוצה האורחת משוויץ.
לא, לא, אל תתייחס לשחקנים
שתתגברו. לא, הם התגברו על הלחות ועל החום, כתבו לי, הרי שלחתי לך. אתה מבין, הם התגברו יפה.
כן, אז אנחנו פה במזג אוויר נחמד, למרות שאני 100 מטר מהאדמה למעלה, אבל בסדר, די נעים לעומת מה שעברנו בחודש שעבר, וכרגיל, אתם בוודאי יודעים, שניכם צופים אדוקים של ערוץ הקיבוץ, שזה הליגה הכי מרתקת והכי מותחת, אני לא מדבר כבר על היכולות, אתה יודע, בטח שזה לא ליגת העל, אבל מבחינת עלייה, ירידה, פלייאוף עליון, פלייאוף תחתון, כל משחק זה גמר גביע בליגה הלאומית, וזה התענוג הגדול.
כן, יש לנו גם את טבריה היום, בוא ניתן רק את כל המשחקים, כדי שנעשה סדר, קביליו יפו, הפועל אפולה, איחוד בני שפרם, העולה החדשה מול הפועל ראשון לציון, ממסמך כפר קסם מול הפועל ניר רמת השרון, עירוני קש, הפועל אקו, ועירוני טבריה, סקציה נס ציונה, פרימו, אני מקווה שיהיו באמת משחקים טובים, אתה יודע, עם הרבה שערים,
בדיוק.
והשופטים בלי עבר.
אני לא משוכנע. אני לא משוכנע ש...
רציתי לסיים עם משפט על השופטים, כי אנחנו נוהגים להעביר ביקורת, וצביקה נגע בנקודה, חבר'ה הם בלי ור, ויש משחקים בליגה הלאומית שמוכרעים על טעויות.
אנחנו אין להם.
אפשר לבוא אליהם בטענות.
כן, אבל תראה, אנחנו בעידן דיגיטלי, הילדים לא קונים תשתיות האלה שאין כסף.
הם רוצים ורק בכל ליגה.
ברור. מה, אתה רואה היום ילד בן 13, שהוא ילד דיגיטלי, רובוקאפ, אפשר להגיד לו אין כסף לבר? אם אי אפשר לוודא ב-100% כן גול, לא גול, כן פנדל, לא פנדל, כן הרחקה, לא הרחקה. הם לא מבינים את הדברים האלה, הם רואים כדורגל בחול, לא מעניין אותם. גם אם בליגה הראשונה באנגליה אין, זה לא מעניין אותם.
נכון, צודק.
אבל בסדר, העיקר שיש מוצר וכולם גאים וכאלה. כמה קהל כבר...
לא, קיבלו היום עוד ספנסר.
כן, פיצה, מה קיבלו?
קהל...
עוד ספונסר.
קהל...
לא ראית?
ראיתי.
בסדר.
הקהל הגיע רק ממכבי קביליו יפו, אני מעריך אותם עכשיו באזור ה-200, הצד שמאל של האצטדיון של אפולה בינתיים ריק, אבל אתה יודע, אם אפולה תיתן גול, אני יוכל לספור כמה הגיעו, בינתיים רוב בולט למכבי
קביליו יפו. כמה כל האוכלוסייה באצטדיון?
כמה נכנסים לפה? לנציון ה-3,000.
לא, אבל כמה יש כרגע?
כרגע יש 200 של מכבי יפו.
הבנתי, טוב, תיזהר באמת שלא תיפול לי מהמגדל.
יאללה,
צ'או, תודה. אנחנו עם כדורסל עכשיו, מולי קצורין, מאמן נבחרת ישראל בעבר, ועוד שלל נבחרות וקבוצות. אהלן, ערב טוב.
אהלן, ערב טוב.
אז המונדו בסקט, כפי שקוראים לו, יוצא לדרך בסופה שקרוב, בשלושה בתים, שלושה מקומות, פיליפינים, יפן ואינדונזיה, 32 נבחרות, 8 בתים, הרבה התרחשות והרבה עניין.
כן, זה אחד האירועים הגדולים שיש בכדורסל, אפשר להגיד אולי שרק אולימפיאדה זה משהו יותר גדול, זה גביע העולם, משתתפות קבוצות מכל העולם, עם השחקנים הכי טובים שאנחנו רגילים לראות, חלקם ב-NBA, חלקם ב-Euroleague, שחקנים טובים, נבחרות טובות, וכמו כל טורניר שיש בו הרבה נבחרות, אז בשלב הראשון מנסים לנפות את החלשות יותר, אז זה השלב הראשון, יש את השמונה בתים של ארבע קבוצות בכל בית, שתיים הראשונות ממשיכות לשלב הבא, ומכאן זה מתחיל להיות כבר קצת יותר מעניין.
כן, בבית הראשון מחכים לנפות את החלשות, ואחר כך מתחילים הקרבות הגדולים, אבל בכל זאת... יש לדעתי, האמריקאים קודם כל הם תמיד מעניינים, כי לא יודעים באיזה הרכב הם באים, והפעם הם בחרו לבוא בהרכב בלי הכוכבים. הכוכבים מתחממים לשנה הבאה לאולימפי גיימס, כי הם מעריכים יותר אולימפיק מדל מאשר מונדו בסקט מדל. אבל אני דווקא ראיתי שבמשחקי האימון הם היו טובים, יותר טובים מהרגיל. אז כנראה שסטיב קרי יודע מה הוא עושה.
קודם כל, סטיב קר מאמן מאוד מנוסה, יש לו כבר גם הרבה ניסיון במפעלים האלה.
כן, הוא היה עוזר של...
היה עוזר. עכשיו, מה שמאפיין את הנבחרת האמריקאית הזאת, שיש בה כמה כוכבים, אבל מכיוון שאין בה יותר מדי כוכבים, אז זאת נבחרת בלי אגו, מה שבדרך כלל ראינו אצל הנבחרות הקודמות. אני רוצה להזכיר לך את הפעם הקודמת שהאמריקאים שלחו נבחרת, גמרה מקום שביעי, שזה לא מתקבל על הדעת.
כן.
ומשחקי ההכנה שלהם נראו טוב, הם ניצחו כמובן את כולם, והם יהיו אתגר גדול כרגיל לכל קבוצה, כולם אוהבים לשחק נגד האמריקאים, מנסים לגנוב את הכותרות, ואני חושב שהפער בין האמריקאים לעוד 4 או 5 קבוצות, הוא לא פער כזה גדול כמו שהיה בהרבה מאוד מהפעמים שהאמריקאים נפגשו עם נבחרות אירופאיות או מייבשת אחרת, ולכן צפויים לנו גם הפעם משחקים יותר מעניינים, אבל אני באופן אישי חושב שהאמריקאים עדיין יש להם את הכי הרבה כישרון בקבוצה שלהם, ואם הם יסתדרו עם החוקים של האירופאים ועם כל האזוריות וכל הדברים שאין להם ב-NBA.
קודם כל עם הזמן, האלה. עם 40 דקות, אתה יודע, הם כבר לא עשו 40 דקות מי שהיה בקולג'.
כן, אז עשו משחקי אימון, ואתה יודע, מתרגלים.
טוב, ספרד באה בלי הכוכב שלה, לורנצו בראון.
שהביא לה את אליפות אירופה.
שהביא לה את אליפות אירופה, אבל עם שני האחים הרנן גומז, שעברו מה-NBA לשחק השנה באירופה, אח אחד בפנטינאיקוס ואח אחד בברצלונה, אז והם היו יחד עם לורנצו, דחפו את הנבחרת בשנה שעברה לקחת אליפות אירופה, מה אתה יודע עליהם? ועם ניוניס.
תראה, ספרד סיפור מעניין, כי שני הרכזים
הבכירים
אינם, והם נותרו בעצם בלי רכז טבעי. דיאז שמשחק קצת את העמדה הזאת, הוא לא בדיוק רכז טבעי.
הוא רכז הגנתי.
כן, ואז הביאו את נוניז, שמי שזוכר לקח אליפות עם אולם בגרמניה לפני איזה חודש וחצי, והוא היה טוב במשחקי המבחן. זאת אומרת, הוא בכלל לא היה בסגל, והזמינו אותו בלית ברירה, ועד שכך, כי גם ריקי רוביו נהדר.
זה היה הפתעה גדולה בשבילהם ומכה.
נכון, נפשיות וכאלה. ועדיין ספרד זאת קבוצה שיודעת להצליח במפעלים האלה, וכמו שאמרת, אחים הרנן גומז, זה לא שחקנים שאפשר לזלזל בהם. לדעתי ספרד היא אחת מהנבחרות שתגיע עד לשלבים המאוחרים.
מי שעשתה את הריצה הכי טובה במשחקי האימון זה איטליה, 7-7, כולל מה שאני ראיתי באקרופוליס טורנמנט. ניצחו גם את יוון וגם את סרביה,
הפתעה
גדולה מאוד.
הפתעה, כי איטליה, בניגוד לשנים הקודמות, הם מגיעים בלי סנטר טבעי, בלי סנטר דומיננטי, משחקים בעצם עם פורודים בעמדה הזאת, מלי שהוא לא בדיוק סנטר, אבל לפחות הגנתית הוא שחקן יוצא מהכלל, ויש שם פשוט חיבור, זאת נבחרת שהתחברה, גם כמה שחקנים צעירים, שניים מהם אנחנו נראה בעונה הבאה, מחליפים של זוסמן ובלט ואלבה ברלין, שני שחקנים צעירים טובים, מוכשרים, והנבחרת הזאת מגובשת מאוד, מחוברת מאוד. זה היה כאילו לראות, ראיתי את רוב משחקי המבחן שלהם, שיחקו טוב, ניסו גם משחקים צמודים, יש איזה רוח מיוחדת בנבחרת הזאת, ועדיין הנבחרת שהכי תמיד תהיה מסקרנת זה סלובניה, בגלל לוקה דונצ'יץ'.
כן, לוקה דונצ'יץ' וכל השאר.
כן, שחקן שאתה יודע, שאם הוא מסיים משחק לא בטריפל דאבל, אז אומרים שהוא לא היה ברמתו הרגילה.
טוב, יוון, בלי יאניס, בלי בעצם ויתר על דורסי, והלך על מתאזרח הרכז של אולימפיאקוס. על מי? מה?
רכז של אולימפיאקוס.
כן. וגם סלוקס לא בא לנבחרת, וכל זה החליש אותם, גם במשחקי האימון, גם בכל הרצון שלהם. איך זה הולך שמה?
יוון לפחות בעיניי די יחזבו במשחקי האימון.
נכון.
כמובן שההיעדרות של יאני שינתה שם את הכל, כי זה שחקן שברגע שהוא ישנו אז הכל נראה אחרת לגמרי, וגם העובדה ששני הרכזים המסורתיים שלהם בשנים האחרונות לא בנבחרת, ובעצם
קלטס וסלוקס.
קלטס וסלוקס, בדיוק.
קלטס לא רצה לבוא לשחק בגלל שהוא בריב עם איטודיס שרוצה לזרוק אותו מפנרבחצ'ה, וגם דורסי שהיה מתאזרח בפעם הקודמת, הוא ויתר עליו ולקח את
נוקו. נכון, והוא גם לא בדיוק רכז דורסי, כך שנשארו בעמדה הזאת עם ווקאפ היחידי רכז של אולימפיאקוס. די מאכזבים במשחקים, אבל אתה יודע, היוונים זה יוונים, תמיד שיגיעו המשחקים המכריעים הם נושכים ומרביצים, והסגנון היווני שאתה כל כך מכיר אותו ולא מוותרים.
ואלפיים עיתונאים יוונים נסו למשחקים.
כמה נסו?
הרבה.
וגם מאמן כמו איטודיס יש לו הרבה מאוד ניסיון.
הרבה עיתונאים.
כן, אנחנו מכירים את זה, אבל בוא נעים, יהיו שם מאות.
כן, אני קורא אותם משם. אוקיי, סרביה, בלי השחקן הטוב ביותר בעולם, אומרים, יוקיץ', ובלי מיצ'יץ'. בלי מיצ'יץ' הרכז שלהם. הם גם כן לא נראו הכי טוב בעולם.
יהיה להם קשה.
גם כן לא נראו הכי טוב בעולם במשחקי האימון.
גם אגב, לוצ'יץ' בשנים האחרונות היה פאנקר.
כן, אבל הוא פצוע כל הזמן, הוא לא יכול לעשות טורניר כזה.
כן, אבל זה שהם חסרים, שחקן הכי טוב ואולי באירופה, בעמדה מספר 1, שכבר גם עובר ל-NBA.
כן.
והשחקן בעמדה 5...
הכי טוב בעולם גם.
הכי טוב בעולם. כן. אז הוצאת מהקבוצה הזו, למרות כל שלל הכישרון שיש להם, מסביב עדיין, אז
בוגדנוביץ' יכול לעשות דברים.
בוגדנוביץ' יעשה את שלו, הוא קלעי, הוא סקורר, הוא יעשה את הסלים האלה שיצטרכו, לא שומר גדול, לא יודעת כמה הוא משקיע בהגנה, אבל נקודות בהתקפה הוא יעשה. גם כן פסיץ' מאמן מאוד מאוד בנושא, ואנשים בגילו כבר עושים דברים אחרים, הוא עדיין על הקווים. סרביה, אתה יודע, אתה לא יכול לזלזל בקשר.
צריך, הוא הרבה יותר מבוגר ממך, פסיץ'.
פסיץ' בשנתיים יותר מבוגר ממני.
אתה רואה, ועדיין עובד, ועניינים.
גם אני רוצה לעבוד. תן לי עבודה.
בסרביה, אני שדך.
אוקיי.
מולי, שוחחנו בצהריים על גרמניה, שאתה רואה אותה כסוס השחור של אליפות, שיכולה להגיע ממש לשלבים המאוחרים.
גרמניה, בשקט, בשקט, יש לה שלושה שחקני NBA.
זהו, הוא דיבר על זה בצהריים, כן.
נכון, קודם כל יש להם כמה שחקני NBA טובים.
כן.
יש להם את שרודר בעמדה של הפוינט גארד, שברמות האלה, הוא גם ב-NBA שחקן טוב.
אבל הוא גם בא לנבחרת גרמניה כבעל הבית, הוא בא בכיף, הוא מושך.
הנבחרת שלו.
הנבחרת שלו, הוא לא עושה טובה שהוא בא.
הוא גם בא לפני מוקדמות.
כן.
שחק נגדנו במוקדמות.
זאת הנבחרת שלו, והוא בא גם בכיף, הוא בא ברצון, וצריך להעריך את זה. אתה יודע, אנחנו מכירים מקומות שלא כך באים
לא רחוקים מפה.
לא רחוקים מאיפה שאנחנו מדברים עכשיו.
כן.
וגרמניה עשו משחקי הכנה טובים. יש להם גובה, יש להם סייז. תראה, הם היחידים ששיחקו עם האמריקאים, והובילו 16 הפרש, ואפילו הובילו 4-5 דקות לסוף, הובילו עדיין נגד האמריקאים.
הם גם עשו אליפות אירופה מצוינת בשנה שעברה, והיו צריכים להיות בגמר, על קסקס הם לא היו בגמר.
נכון, נבחרת גם כן מאוד מחוברת, עם מאמן טוב, גורדי, שגם כן יש לו כבר רזומה גדול ועשיר בכדורסל האירופאי. אני כבר אמרתי היום לרוני את זה, לדעתי יכולה להיות סוס שחור פה, ואנחנו יודעים שגם חלק גדול מההצלחה בטורנירים האלה זה העניין הזה של ההצלבות, של הבומנטום.
שאלה היא מי פוגש את האמריקאים ברבע, בחצי.
נכון, נכון, לפעמים אתה עושה איזושהי הפתעה ורוכב על זה עד הסוף, לפעמים אתה פתאום בהצבא מקבל נבחרת, למרות שאתה טוב אתה מקבל נבחרת שטיפה יותר טובה ואתה מפסיד וסיימת, כך שהטורנירים האלה אתה צריך לדעת להימנע, זה לא תלוי בך, כי הגרלה היא קבועה כבר...
מי שהחזבה אותי במשחקי האימון, או לא רק אותי, אותם, את עצמם, זה ליטה, שבדרך כלל הייתה מכוונת לשלוש מקומות הראשונים, ויש קצת ירידה אצלה.
אני חושב סבוניס קצת הוריד את הפיקוח, אתה יודע,
לא, סבוניס כבר לא יושב ראש האיגוד.
הוא לא צריך להיות יושב ראש.
לא, יש שם כבר אנשים אחרים.
היושב ראש זה מטעמו.
לא, יש שם כבר אנשים אחרים. סבוניס גר במלגה, הוא לא גר כבר
כן, אבל
הוא לא גר בליטה.
ליטה נבחרת מוכשרת, אנחנו אומרים את זה עליה לפני כל טורניר ולפני כל אליפות. מי שכדאי לדעתי לשים עליהם לב זה האוסטרלים.
נכון, אני חושב שהם מצוינים.
שיש להם נבחרת נהדרת, יש להם האופי האוסטרלי הזה, אנחנו מכירים אותו, העקשנות, ההגנה.
גם שם מילס מגיע בכל אליפות, בכל זה הוא כבר לא ילד.
פטי מילס הוא כבר אייקון.
והוא בא ולוקח את הנבחרת על הכתפיים שלו.
נכון, אבל יש להם כבר לדעתי שחקן אחד יותר טוב מפטי מילס, ואנחנו נראה אותו.
ויש להם כמה סוסים גבוהים.
סוסים חזקים, גבוהים, אתה יודע, מרביצים שצריך.
וצרפת, לא דיברנו על צרפת. צרפת מדברת על זהב.
תראה, צרפת צריך לזכור שגם האולימפיאדה, היא מקבלת כרטיס חופשי גם לאולימפיאדה, כי היא מארחת אותה. ולצרפת יש גם כן אוסף של שחקני NBA שם, גם כן מהנבחרות שתגנה לדעתי עד לשלבים האחרונים. ועוד דבר בקטנה, צריך להזכיר שהטורניר הזה הוא בעצם מוקדמות לטורניר של האולימפיאדה, כי שתי הנציגות האירופאיות הבחירות, שתי הנציגות מיבשת אמריקה הבחירות, נציגה מאפריקה, נציגה מאוקיינה, איך קוראים לזה, הן מקבלות כרטיס לאולימפיאדה, כל השאר יצטרכו להתחרות בטורנירים מוקדמים, כך שיש גם חשיבות למיקום עד כמה שאתה תגיע בתוך תחרות בין יבשתית, בין המדינות מאותה יבשת. יש לזה גם חשיבות גדולה.
על הכיפק מולי, נקווה שבאמת תהיה טורניר, כמובן שנצפה במשחקים, ונגיע לשלבים, אתה יודע, מי שמינית הגמר, זה כבר מה שנקרא... כן,
מי שמינית הגמר לא נפסים
משחקים. העולם אחר, לא, גם במוקדמות אני רוצה
חלק
לראות.
חלק אני אראה.
מי שאוהב כדורסל זה לשבת כל היום, השעות הן גם נוחות, בגלל שהטורניר הזה הוא פעם ראשונה משוחק בפיליפינים, יפן ואינדונסיה, אז בגלל השעות, בגלל
הפרשי
שעות, אז המשחקים הם בשעות הבוקר והצהריים, זאת אומרת, מי שיכול להרשות לעצמו להישאר בבית ולראות, זה כיף של כדורסל.
מוניקה צורין, נצפה ונראה, יש זאת יופי של חוויה, המון המון תודה.
טוב.
אתה יודע, אני מסתכל באמת על ספורט הנשים, צביקה, אתה יודע, הכדורמים נשים שלנו ככה יורד מתחת לרדאר.
עושה הישגים יפים מאוד.
עושה הישגים מדהימים, לא רק יפים. אבל עכשיו אני רואה עוד פרסום, אתה יודע, של איגוד הכדורמים על שחקנית בת 19 הסנטרית של הנבחרת, אגב, אליפות אירופה גברים נשים, כאן בתחילת השנה.
הבריכה בסדר?
יבנו אותה עד אז, יסדרו אותה. תשמע, אצלנו, אתה יודע.
זה מה יש.
זה מה... אתה יודע, הבטיחו שבאמת, קודם כל הבטיחו שמשרד הספורט יממן את זה, ניגוד הכדומה מן את הכסף.
הבטיחו.
אז לא, אני מקווה שבאמת מיקי זוהר...
הבטיחו גם שיבנו שלוש בריכות חדשות.
לאט, צביקה, בא לבנות. בוא קודם כל נעשה את האליפות, אתה רוצה לבנות עכשיו?
לא, כבר הבטיחו לפני 5 שנים, עוד לא תפקו מסמר.
בסדר, עוד לא פתחו, לא בנו אחת, את וינגט עוד לא השלימו. מערכים פה אליפות אירופה ואין לך מרכז תקשורת.
כן.
אבל נערה, אלמה יעקובי, הסנטרית של הנבחרת, עוזבת את אסה תל אביב.
ועוברת לי.
יפה, הישר לליגה האיטלקית הבחירה, איטליה היא מעצמה בתחום. היא חתמה בפדובה, והיא תצטרף לקבוצה האיטלקית בסיום. אליפות העולם לנבחרות עד גיל 20, שתתקיים בפורטוגל בחודש הבא. תקשיב.
יפה מאוד.
שחקות, יש בנות ששחקות גם בקולג'ים בארצות הברית, הרמה שם מאוד מאוד גבוהה, בנות ששחקות באירופה, וזה ענף שמתקיים, אני אומר שוב, מתחת לרדאר, אין להם שום תמיכה משמעותית, אתה יודע, כי קבוצה לא יכולה לקבל מענקים כנבחרת מהוועד האולימפי, אז זה מה שיש. טוב, אנחנו נצא עכשיו להפסקת פרסומות, ואוטוטו נשוב. חזרנו, סלם ארגי, אל מונדו, אהלן, ערב טוב.
היי, מה נשמע?
בסדר, פיפה פותחת בחקירה נגד לואיס רוביאל סרגון, יושב ראש התאחדות הכדורגל בספרד, בעקבות התנהגותו, כלפי שחקניות הנבחרת, אחת הוא נשק בפיה, את השנייה הוא הניף על כתפיו. טוב, בוא נאמר ככה, הוא כבר צריך להתכונן באמת להודעת התפטרות, כי אני רואה באמת ששחקנים בכירים מאוד בספרד יוצאים נגדו.
כן, הסיפור זה כמובן הנשיקה שהוא באמת הכריע כמעט, אפשר להגיד, ג'ניס מוסו, אחרי הזכייה בגביעת העולם שספרד זכתה ביום ראשון, זה נכון שבשעות הראשונות הוא כמובן אפילו צחק, אמר שזה שטויות, שזה בוא נגיד הוכחה של חיבה בין השחקנית לנשיא, וגם השחקנית לא רצת עוד עניין, אבל באמת כמו כדור השלק, ואני חושב שרוביאלס חשב, מחר יש השפה של התאחדות הכדורגל, והוא חשב שמחר יהיה לו את ההזדמנות להזכיר את זה יותר, וגם לצד נקי, או לפחות לקבל איזה כנס של איזה כמה חודשים, אבל הנושא הכי חשוב, זה לא קרה היום עם הפיפה, אלא מה שקרה אתמול, כשג'ני רמוסו אחרי כמה ימים של שקט, או שאפילו אמרה שזה שטויות, היא אומרת דרך ההסתדרות של, של הליגה כדורגל, של הליגה המקצועית, היא אומרת ש... זה לא מקובל, והיא דורשת כנס או משהו נגד הנשיא. אז התחילו לדבר, כמו שאתה אומר, איסקו, גם כל מיני מאמנים אומרים שזה לא מקובל, גם נשיאים של מועדונים מתחילים להגיד שהוא צריך לקחת, לעשות צעד, ועכשיו יש לו שתי אופציות. א', שהוא יודיע מחר על ההתפטרות, ובית, אם הוא לא עושה את זה, יש סיכוי גדול של ממשלה, דרך המוסד, מה שנקרא ארגון של הבית משפט הספורטיבי, יכול להחליט במקומו, אבל כנראה...
אבל הממשלה אסור להחליט להדיח, יושב, זה אתה יודע, אחר כך פיפה אומרת למה התערבתם וכל מיני סיפורים.
לא, זה ניהול אדמיניסטרטיבי של מה שנקרא...
זה התנהגות בלתי הולמת, זה קטע אחר.
לא, אבל תצטרכו לתת את זה לאחד מגופי הספורט של ספרד להחליט.
כן, מה שנקרא קונסכו סופריור דה פורטה, שזה לא ממשלה באופן ישיר, זה ארגון של, בוא נגיד שיש שם אנשים מקצוענים בקטל של הספורט, אבל נראה לי שלא צריך את זה, כי רוביאלס הבין שהכדור השלק הזה יותר מדי גדול, אפילו עבורו שאתה יודע, הוא שרד, הוא באמת סובייבר מקצועי, הוא שרד הרבה בלגנים והרבה שערויות, אבל זאת נראה לי שזה בלתי אפשרי, כי זה משהו קשור גם לתדמית של הכדורגל הספרדי, וזה משהו שלא מסכים עם זה, כי ספרד רוצה את המונדיאל ב-2030, זה אומר שאני חושב שרוביאלס זה הימים האחרונים שלו.
בדרך החוצה.
בוא נדבר על ברי וייגה, כישרון הספרדי, באמת שחקן על במושגים שלנו, שהיה מועמד לנפולי, כבר היה בדרך, אבל עדיף את הכסף הגדול, ונוסע להלהלי הסעודית, כך לפחות מדווח פבריציו רומנו.
כן, זה סיפור מדהים שלא רק בספרד, אלא בכל אירופה, כי זה נראה לי פעם ראשונה שכישרון כזה, גם בייגה שחקן שבן 21, שנה שעברה היה אולי ההפתעה הגדולה של בכל ספרד, הסעיף השחרור שפלטה הביאו זה 40 מיליון יורו, ריאל וברסה רצתו לשלם פחות, בסוף נפולי היה במסע ומתן וכמעט סגור, אבל בסוף, לא הסתדר, ופתאום מגיע אלה לי, שם את הכסף, כמו את 40 מיליון, והכי חשוב, השחקן הזה, שתבינו, בסלטה ויגו, הוא מקבל עכשיו משהו כמו מיליון יורו לשנה, אוקיי? נפולי מציע לו זה 3-4, שזה המון עבור שחקן בנסים ואחד, ועכשיו כנראה מה שהדיווחים מדברים שהוא יקבל, ברבס הוא מקבל משהו כמו 20 מיליון יורו.
הם שוברים את כל השוק.
בדיוק. לא רק את אנשים מבוגרים כבר שעשו את זה, לאנשים שעדיין לא התחילו.
ואלה, כיף, אקסל, המון המון תודה.
ביי.
צביקה, אתה לא תאמין, אבל לוועדה לבדיקת אירועי גמר גביע המדינה לעונת 22-23, זה היה ב-23 במאי.
הוציאה את הדוח, סוף כל סוף.
פרסמה את הדוח המסכם.
אבל יש כבר דוח, ראית את הדוח?
אני רואה כבר, כן, אני רואה פה קצת מהתכנים.
טוב, זה לא הספקתי לקרוא אותו, אני לא יכול...
הם ממליצים, קודם כל, בין המסקנות, אימוץ כלפי כללי ועונשי וופה, עונשי בוופה, בשימוש ב-A1 למציאת מתפרים, מתארים את האירועים, אני לא רואה פה מה שנקרא מסקנות אישיות בינתיים ממה שפורסם, ואתה יודע, בקיצור, כסתח במהותו.
אין פה שום מסקנה נגד מישהו.
כן. הם ממשימים את...
הוועדה סבורה כי המתנת קהל במשך זמן ממושך ללא אירוע חווייתי כלשהו גורמת לאי שקט אצל הקהל ומהווה פוטנציאל גבוה להפרות סדר. זה אנחנו יודעים.
אני דוח כזה כותב ב...
משך הזמן הארוך בהמתנה להנקת הגביע והתנהגות השחקנים והנהלה תרמה אף היא לחוסר הסבלנות של הקהל.
כן, חוסר סבלנות. טוב, אנחנו יוצאים עכשיו לדיווחי תנועה עם מיכל קדוש, לאחר מכן פרסומות, נשוב. כן, אז שר פדידה שלנו יפתח בהרכב של אולימפיה לובליאנה במשחק מול קרבח בפלייאוף של הליגה האירופית. עומרי גנדלמן על הספסל של גנט מול הפועל ניקוסיה
טוב, זה מוקדם לעומרי גנדלמן לשפוט את מה שהולך, אני גם מבין
הוא גם אחרי פציעה.
לא, אני מבין גם שהמאמן לא רצה, המאמן כן רצה, הג'נרל מנג'ר לא רצה, או להפך, אתה יודע, עם כל הטריקים של העברות, לא בכל מקום זה הולך חלק.
אז בסדר, אבל אני מבין שהסקאוט שם שפתח עוד רגע לא יהיה.
כן, אבל אני רואה בהרבה מאוד מועדונים, גם שמעתי השבוע את הרעיון עם הג'נרל מנג'ר השוויצרי, הוא אומר, הסקאוט שלנו עושה את העבודה, מביא לנו את השחקנים, נותנים לו לעבוד, הוא הביא אותנו לצמרת של הכדורגל, אני רואה בביירן עשו חילוף בנושא הסקאוטינג, סקאוט היום לטווח ארוך זה ברכה למועדון, סקאוט טוב.
כן, ואני שומע שתכף יהיה לנו מה שנקרא תושב ארעי נוסף במכבי חיפה.
כן.
בוא נע, תשמע, כל הכבוד להם, באמת, אתה יודע, אני עוד לא רוצה לדבר על זה מחשש לעינה בישה, אבל זה מתקרב, הוא כבר משחק בליגה, אני משאיר את זה לארכילאים, אבל זה קורה, ואנחנו מגיעים עוד רגע למצב של מכבי חיפה, יהיו 15 שחקנים בסגל, שהם זרים וזרים מתאזרחים וכאלה, וזה אוטוטוט קורה, רבותיי, אוטוטוט קורה. צביקה, אני חייב באמת להטריד אותך עם הקטע, לקרוא את כל הקטע שהוועדת חקירה,
נו, אמרה.
רגע, הוועדה סבורה כי המתנת קהל במשך זמן ממושך, ללא אירוע חווייתי כלשהו, גורמת לאי שקט אצל הקהל ומהווה פוטנציאל גבוה להפרות סדר. בענייננו, משך הזמן הארוך בהמתנה להנקת הגביע והתנהגות השחקנים והנהלה, תרמה אף היא לחוסר הסבלנות של הקהל.
שזה הם העריכו מ-45 יום ל-105 יום?
עכשיו תקשיב, ההתאחדות ניהלה את האירוע. תבין, ההתאחדות ניהלה את האירוע. לא ביתר ירושלים. אין פה שום מסקנות אישיות, כל מיני דברים הזויים כאלה. פה,
אני לא יודע, לא קראתי את כל הדוח.
אבל אני קורא רק שתיים.
השאלה אם יש פה משהו אופרטיבי לגמר הגביע הבא.
כן, בטח.
מה?
תקשיב, קודם כל אופרטיבי, יש לנו 20 שניות לסיום אופרטיבי, אני רואה את אליפות העולם באתלטיקה.
אוקיי.
נותנים להם מדליות, אתה יודע, לשלושת הראשונים.
ישר.
מדליות דמי. הטקסים מתקיימים בחוץ, אוקיי? לא עוצרים את התחרות.
אבל זה הוועדה כתבה, לא.
לא. הם רוצים A1.
A1. בעוד 20 שנה יהיה A1.
אין לנו A2.